כן, אז למעשה אנחנו נמשיך את, את הנושא שפעם למדנו אותו, כן? על התאים של 121. כן, סתם אזכיר את כמה דברים, נקודות, מה שזה דיברנו, וזה יהיה קשור היום גם, כן? אז דיברנו ככה, שלמעשה יש אתאיזם, אתאיזם, מדברים על אתאיזם, כן? אתאיזם הוא תמיד מתבסס על המדע, נכון? ככה הוא בא אלינו בכל אופן מצד המדע. למה זה? אולי פעם נדבר על זה, לא דיברנו על זה. אז רק מה? המדע משתנה, כן, מדע משתנה כל פעם, אז מכיוון שמדע משתנה, אז האתאיזם גם כן, שהוא מבוסס על המדע, הוא צריך גם כן להשתנות, זה דבר נורמלי. אז לכן אנחנו אז הבדלנו בין שתי סוגי של אתאיזם, אתאיזם שמבוסס על מדע של מאה ה-19, שזה בדרך כלל מה שבזמננו הבשיח ככה ב... בין האנשים זה בדרך כלל השיח, כן, הוויכוח בין הדת ובין המדע, בין הדתיים, זה תמיד, תמיד מבוסס על זה מדע של מאה ה-19, זה דיברנו. חוץ מזה יש המדע של מאה ה-20 ו-21, היא התפתחה מאוד, היא קצת מדע אחרת, וממילא צריך, ושם קצת שונה, כן, זה לא בוויכוח הזה. קצת שונה. פעם, אז פעם ביררנו בדיוק מה ההבדל בין המדע של מאה ה-19 ומאה ה-20, ומאה ה-20 ו-21, וכן, ולמעשה היה צריך, התאים של מאה ה-19 לא מסתדר על פי המדע של מאה ה-20, כן? ככה הסברנו בדיוק במפורט למה, כמה בעיות, ואז קם איזה מדען, כן, שזה סטיבן הוקינג, והחליט לסדר את הדברים, כן, זאת אומרת לבנות אתאיזם על בסיס המדע של מאה ה-20, או המדע המודרנית, מאה ה-21 וכו', כן, ואז פעם שעברה דיברנו בדיוק מה הוא ניסה לעשות, עם הריאליזם ודטרמיניזם, אתם זוכרים, אז אחד הנקודות אנחנו לא דיברנו, אבל למעשה הבטחנו לדבר בנושא הזה, זה עניין של הפיצוץ הגדול, כן, תחילת העולם, תחילת הבריאה, תחילת העולם, תחילת היקום וכו' וכו', כן, שגם הוא מדבר על זה, וזו שאלה מאוד מעניינת, אולי באמת קצת נברר פה את זה. אז קודם כל, מה הבעיה בפני עצמה? מה הבעיה, כן? כי למעשה פה זה הבדל עקרוני, כן, מאוד הבדל עקרוני בין המדע של מאה ה-19 ומדע של מאה ה-20, וגם האתאיזם הוא שונה לגמרי, כן? כי מה? כי איך הוויכוח היה בינינו לבין האתאיזם לפני כן, כן, על בסיס של מאה ה-19, מדע של מאה ה-19, איך היה? כי שם היה מושג, הוא היה כזה, כן, שלמעשה העולם, ככה הם דיברו, כן, העולם הטבע, כן, עולם הטבע, היקום, הוא אינסופי והיה קיים תמיד, תמיד היה תמיד, זה אינסוף, אינסוף במרחב, ואין סוף בזמן, וככה הוא חי, הוא קיים בפני עצמו, העולם קיים בפני עצמו, כל הזמן יש חוקי טבע מסוימים, הם תמיד קיימים, ואין אף אחד לא ברא אותו, ואף אחד לא יוצא, הוא קיים בפני עצמו. אנחנו, זו ההרצאה האחרונה שמה שלמטה עשינו, לגבי האתאיזם, במה מאמינים אתאיסטים, כן, שם דיברנו את הנקודה הזאת, זאת אומרת, מה כאן העיקרון, איפה יש, כן, איך בנויה האמונה הזו, זאת אומרת העיקרון, איפה נמצאת הסיבה לדברים, כן, מאיפה זה מתחיל הפעולה, כן, אז כל הוויכוח בינינו לבינם זה אם הכל מתחיל, תחילת הפעולה זה בתוך העולם הטבע ומחוץ לעולם הטבע, ככה זה דיברנו, וזה למעשה שתי השקפות בעולם, שם מפורט דיברנו על זה, שתי השקפות בעולם, וזה השקפת האמונה בשם האחד, זאת אומרת, השקפה של יהדות, כן? לבין עובדי אלילים, זה תמיד היה ויכוח, כן? אצל עובדי אלילים, אז הכל מתחיל, יש רק את עולם הטבע, והפעולה, כל פעולה מתחילה בתוך עולם הטבע, כן? אז זה או כוח כזה או כוח אחר, אליל כזה או אליל אחר, כן? אבל זה הטבע, הוא סיבה לעצמו בצורה כזאת או אחרת, גם על סם. תמיד התווכחנו איתם. אז למעשה מבחינה זו האתאיזם הוא גם כן טוען משהו דומה מאוד, כן, שהטבע הוא יוצר את עצמו, הוא הסיבה לעצמו, כן, רק יש כל מיני סגנונות, כמו שאצל אלילים, עובדי אלילים יש גם אחד מאמין בירח, אחד בשמש, אחד בכוכבים, אי פשוט, הסיבה היא בטבע, רק איך בדיוק זה מסתדר, זה כל אחד בונה לו את התיאוריה שלו. אתאים גם יש לו את השיטה הזאת, כן? וגם כן, וזה יכול גם להשתנות. כן, אז, ואז, במאה ה-19, זה, הכוונה הייתה שהעולם הוא קיים, והוא מייצר את עצמו, והוא מפעיל את עצמו, יש חוקי טבע. כן, אין משהו, מישהו שמפעיל את החוקי טבע. אלה הם החוקי הטבע, הם בפני עצמם פועלים וכולי נמצאים בתוך הזה. בסדר, לא ניכנס לזה. ככה זה היה מושג. כן, אם במדע במאה ה-20 הגיעו למסקנה שזה לא בדיוק ככה, זאת אומרת ראו כל מיני ניסיונות, כן, כן, זה המדע מבוסס על ניסיונות, כן, ושמו לב לכך שכל היקום הוא מתרחב במהירות גדולה, כן, זאת אומרת, כל הגופים הם נעים במהירות איזה מאוד גבוה, אחד מהשני, מתפזרים כביכול. אם כן, בשביל להסביר את התופעה הזאת, הם צריכים להגיע למסקנה שכנראה זה כל היקום יוצא מאיזושהי נקודה אחת, ואז זה עניין של פיצוץ.
מה הבעיה בזה שזה זז?
כי אחרי, כן, למה זה, כולם מתפזרים באותו, כן, כאילו, אני רואה מציאות, מסתכל על המציאות, כן, רואה חלקים מסוימים, ברזלים, כן? באיזה נקודת זמן מסוימת, והם מתפשטים, עפים במהירות גדולה, אחד מהשני מתפזרים, כן, אני עושה אחר כך, שרוצה לחשוב, לתכנן איפה הם היו לפני כן, אז אני מגיע למסקנה שהם היו באיזה נקודה מסוימת, כן, פשוט עושים אקסטרפולציה. לא, הכוכב הזה של השם, שמש זה כוכב מסוים, כן, יש לו כוכבי לכת, יש עוד שמש, עוד כוכב, יש לו כוכבי לכת, והם מתרחבים, כולם מתרחקים, המרחקים מתרחקים, כן, זה זז. כן, זה מה שהביא לזה, כן? יש עוד כמה דברים שראו, ראו איזה מין, כן, גלים מסוימים ב... כן, מודדו איזה גלים מסוימים ביקום בפני עצמו, שהוא קיים בפני עצמו בלי לא המקור מסוים, ומניחים שזה הגלים, זה למעשה מה שנשאר מהכוח התפוצצות הזה שהתפוצץ בהתחלה, זה היה שם את הכוח הזה, האנרגיה הזאת, והשירית של זה, זה אותם גלים מסוימים, מה שמצאו, אה? לא, גלים, לא, גלים אלקטרומגנטים מסוימים, כן, טוב, לא ניכנס לזה גם כן. אז בכל אופן, יש כמה דברים שמצאו שזה באמת מתאים לכך, כן, שכנראה שהעולם התפוצץ, היה פיצוץ מסוים, ואז הייתה איזו נקודת התחלה לכל היקום. זה הגיעו למסקנה מסוימת. כן, זו תיאוריה מסוימת, כמו כל התיאוריה, ברור שזה להוכיח את זה, נו. יש ראיות כביכול מבחינה זו, כן, עקיפות לדבר הזה. איך, טוב, סתם במבט הראשון למעשה זה הפוך, זה ראיה לכך בפשטות, וגם יש לי את הסבר של
חוקים. שזה לא כוח בפני עצמו? מה ראיה? שזה לא כוח בפני עצמו?
לא, לא, לא ניכנס לזה, אנחנו לא ניכנס לפיזיקה עצמה, כי זה לא כל כך עקרוני, כן? אבל בפשטות זה מין ראייה כזאת שלעולם הייתה התחלה, אז זה ראייה לבריאת העולם, בפשטות. כן, הרבה טוענים את זה, וגם הוקינג בפני עצמו אומר את זה, יש לי את הספר הזה של סטיבן הוקינג, מדבר על הנקודה הזאת, אומר גם זה למעשה, זה ראייה, כן, ככה יכולנו לומר, זה מה שהוא אומר, כן? אם הייתה התחלה לעולם, אז זה בריאת העולם, זאת אומרת, כן, אז מישהו ברא את זה, אם הייתה התחלה, זה בדיוק מתאים לסיפור של התורה, לבריאת העולם. זה ראיה. רק מה, הוא אומר שלא, אנחנו נפתור את הבעיה הזו, שזה לא תהיה ראיה. זאת אומרת, לפני כן מה שהייתה שיטה שהעולם היה אינסופי וזמן אינסוף, אז לא הייתה בעיה כזאת, הזאת, כן? זאת אומרת, אז אנחנו שזה באמת, העולם קיים בפני עצמו, אף אחד לא ברא אותו. אבל פה חייבים להגיד שאם הייתה התחלה, אז איך פתאום הייתה התחלה, התחלה? מי התחיל? מי הסיבה לכך, כן? חייבים לומר שיש מישהו ברא את העולם, כן? אז זאת אומרת, פה רואים את ההבדל בין המדע של מאה ה-19 ומאה ה-21, ומאה ה-19 הסבירו שהעולם קיים בפני עצמו ללא שמישהו ברא אותו, בצורה אחת. במאה ה-21 הראיות האלה למעשה קצת עושים לנו בעיה לגישה הזאת. בא סטיבן הוקינג, הוא רוצה להסביר שגם במודל הזאת של העולם, כן, בצורה הזאת של העולם, בתיאוריה הזאת, גם כן אפשר להסתדר בלי השם, בלי מי שברא את העולם, כן, והוא נותן את התיאוריה שלו איך שהוא מסביר, כן, בסדר, זה מה שאנחנו רוצים לראות, אנחנו למעשה רוצים לראות איך הוא רוצה לבסס את ההסבר שלו, כן, מצד אחד, כן, ולראות מה הבעיה בזה, איך אנחנו מסתכלים על הנקודה הזאת, כן, מה הסתירה בדיוק, איך אנחנו עונים למעשה על הטענות שלו. אבל למעשה, זאת אומרת, זה מה שאמרנו, זה מעניין, זה לא פעם אחת, גם דיברנו על זה, שבכלל כל ההתפתחות של המדע במאה ה-20, כך הרבה אומרים ורואים את זה, שיהיה הרבה ראיות דווקא להסבר הדתי על העולם, על הבריאת העולם, עוד על כל מיני דברים, בהרבה דברים, הרבה מאוד זה. טוב, אבל בכל אופן, צריך, כמו שאמרנו, למרות הראיות האלה, ברור שהאתאיזם זה עניין של אידיאולוגיה כזאת, כן? והאידיאולוגיה הזאת לא תישאר, אפילו שיש ראיות, תחפש איך לפתור אותן למעשה. וזה מה שסטיבן הוקינג למעשה רוצה לעשות, הוא רוצה לבסס את האתאיזם החדש, רוצה לבנות אתאיזם חדש על בסיס את המדע החדש, אני עושה במובנים שלו, במסגרת איך שהוא בונה את זה. אז קודם כל נבין בכלל את הבעיה הקודמת, כן? בכלל, בשביל לתפוס את איך שהוא פותר, כן? קודם כל נראה מה היה ויכוח לפני כן, מה הבעיה של התפיסה של העולם במאה ה-19, כן? שבמאה ה-19 למעשה מה היה? העולם הוא היה אינסוף, כן? לא מוגבל, אין סוף, וגם הזמן, וזה היה הולך בתוך הזמן, ויש הזמן גם כן, תמיד היה ותמיד יהיה, זאת אומרת, זה מעניין מאוד, כן, לא, בפני, כן, הלא כשאני עוד זוכר כשהייתי ילד, שאז עוד לא היה מושג הזה של פיצוץ הגדול, בכל זאת לא נכנס, כמו שאנחנו למדנו בבית ספר, אז זה היה מצד כשבא האתאיזם הזה, הוא אומר שככה אין, העולם קיים בפני עצמו, הם לא סתם באו, יש לנו תיאוריה, ככה אנחנו חושבים, זה מעניין, הם לא אומרים שאנחנו מאמינים בדבר הזה, אנחנו יודעים את זה, הם יודעים על פי המדע, כי מבוסס על הכל על המדע, ככה הם טוענים, אין לנו אמונה, ככה הם טוענים, לא מאמינים, אנחנו יודעים, ככה חקרנו, למדנו, זה המדע, בסדר, חקרנו, למדנו, אז זה, ומה שחקרנו למדנו זה האמת, אמת אבסולוטית לגמרי, כן, אז מה למדנו, חקרנו, אז הסבירו לנו. שאז כל העולם, הטבע קיים כל הזמן, תמיד היה, ותמיד כמו שעכשיו, סטטי כזה, כאילו, סטטי, תמיד היה כזה, ותמיד ככה זה נמשך, ככה זה יהיה, אז ממילא, זה הוכח. לנו, אותנו לימדו שזה הוכח. זה מוחלט, זה לגמרי, זה עובדה הזה. פתאום באים, יש דברים חדשים והכל התהפך, הכל התהפך, אז מה עכשיו נאמר על השיטה מה שכזבת? אבל קודם אמרתם שזה הכל אמת, זה הכל כבר, גמרנו, פתרנו את הבעיה. ברגע שאני אומר, יש לי תיאוריה, יכול להיות זה נכון, יכול להיות זה לא נכון, אני ככה תופס את זה בצורה כזאת. משתנה התיאוריה, בסדר, אני תופס לי תפיסה חדשה, זאת אפשר להבין. אבל כשטוענים לנו טענות כאלו, שזה אמת מוחלטת לגמרי, ככה טענו לנו, נכון? ופתאום איפה נלמה האמת מוחלטת? האמת מוחלטת לא יכולה להיעלם פתאום להשתנות, כן? אלא מה, עכשיו אנחנו תופסים 100% שכל מה שאמרו אז, זה לא היה נכון. למרות שאמרו בביטחון מלא עם כל מיני מדענים, עם כל מיני הוכחות מדעיות, מוחלטות לגמרי כמו שאתה אמרו.
זה לא 100% לא נכון, כי גם מה שאתה אומר עכשיו הוא לא 100% נכון.
זה או שאני אומר שכמו שאמרנו, או שאם אני אומר שכל תיאוריה מדעית זה רק תיאוריה, כן, יש לנו את ההסבר הזה, אז ממילא זה עם מודל מסוימת לעולם. אז זה מודל, המודל שיכולה להשתנות, ואז גם כשאני בונה איזו אידיאולוגיה על המודל מסוימת, אז ברור במסגרת של המודל, כן, לא יותר מזה. אבל לבוא ולהגיד, יש לי הוכחה, כן, מוחלטת על הדבר הזה, ועל מה מתבסס הוכחה? על אותה מודל, מה שיש לי עכשיו מדעית, אז מחר היא תשתנה, מה אתה עושה? אני אפתור את הבעיה בצורה אחרת, גם שם אני אסבר, בסדר גמור. אבל לא, כן, לא אמרת שזה רק מודל, במסגרת המודל הזאת אני מסביר, אל תהיה מודל אחרת, נסביר את זה גם ככה. לא, אתה באת בתור הוכחה, המודל שהייתה מדעית, כן, התיאוריה המדעית, הבאת עם זה בתור הוכחה של החלטיות של האמיתות של הדברים שאתה אומר. נכון, זה מעניין מאוד איך שזה קופץ אצלם. זה כל הזמן קופץ, גם עכשיו, מה שהוא בא מסביר, כבר יש לנו הוכחה, מה הוכחה, כל התיאוריה של היום, מה שזה לגמרי, לא, זה רק תיאוריה, זה ברור, גם הוא מודל לזה, זה רק אולי פעם אנחנו משהו נבסס, אולי, אולי כן, אולי לא. אבל טוב, אבל כבר הוא בא וטוען טענות מוחלטות, גם הוא, סטיבן הוקינג, אני יודע שאין השם, לא, אף אחד לא ברא את העולם, למה? אנחנו עוד נראה על מה הוא מתבסס, כן? אבל הוא מתבסס על תיאוריות שבכלל עוד לא מוכחות גם היום לגמרי, גם לא מקובלות בכל העולם, אבל לא אכפת לו, יש לו את ההחלטה המוחלטת, זה פלא, כשאצלם זה בקלות כך, כן? יש להם מוחלטות, יש להם הוכחות מוחלטות, כן, על בסיס המדע, שהמדע בפני עצמה עוד לא החליטה מה היא כן רוצה מהדבר הזה. אבל לא משנה, אז בואו קודם נבין את זה מה היה אז. אז הייתה בעיה בזה, למעשה מה הם אמרו, מה היה הוויכוח שלנו? הם אמרו ככה, שיש העולם הוא העולם היה תמיד. כן, זאת אומרת, נצחי, נצחי, כן, רק עולם הטבע זה מה שזה היה תמיד, כן, זה נצח. זה היה אינסוף, אינסוף, ואז יש לנו, אז אנחנו התווכחנו איתם, במה. למעשה, הגישה הזאת של העולם היה אינסוף בזמן. גם במרחב זה בעיה, גם בזמן זה בעיה, למה? איך אפשר לומר שהעולם הוא אינסופי? כן, אנחנו מסתכלים בעולם, מה אנחנו רואים? אבנים, כל מיני גופים. כדור הארץ, שמש, עוד משהו. מישהו ראה דבר אינסופי בעולם? מישהו ראה אינסוף בעולם? אז יש לנו, כל מה שיש לנו, ממה שיש לנו עסק, זה תמיד עם דברים מוגבלים. זה ברור. עכשיו בא אדם וטוען, רק שנייה, יש אינסוף. גם אינסוף במרחב וגם אינסוף בזמן, זה תמיד היה, כן? נאמר במרחב, כן? יש אינסוף במרחב, איך יכול להיות אינסוף? הלו מה אנחנו, יש לנו, מאיפה בכלל הגעת למחשבה שיש אינסוף בעולם? איך אתה בונה אינסוף? הלו אין דברים אינסופים בעולם, נכון? יש גופים מוגבלים, איך אתה בונה אינסוף? בא ואומר צורה בדרך כזאת, יש נכון, יש גוף אחד, זה נכון שיש דברים מוגבלים, זה גוף אחד, אבל יש עוד גוף אחד, ויש גוף אחד, וככה זה אין סוף גופים, וככה זה נבנה העולם האינסופי. בסדר? לא שאין לנו אף דבר שהוא אין סוף, זה נכון, אבל אם אנחנו ניקח, יש לנו סדרה אינסופית של הגופים, מאיפה לקחת שיש סדרה כזאת? אפשר להראות את הסדרה הזאת? אפשר איכשהו לעקוב אחריה? אי אפשר. אז על מה אתה מתבסס? על השכל. למעשה זה עניין של אקסטרופלציה בתוך השכל. אדם בונה את זה, כן? הוא לא יכול לעקוב אינסוף של גופים, או למניח. אבל גם בזה יש בעיה, כי למעשה אי אפשר לבנות אינסוף מדברים מוגבלים, כי כל כמה שאני לא אקח יותר גופים, כמה שאני לא אקח יותר, כן, כמות הכי גדולה שיכולה להיות, כן, זה תמיד אפס בהשוואה עם אינסוף. אז כמה עוד צריך בשביל אינסוף? צריך, כן, סדרה אינסופית. מה זה סדרה אינסופית? כל חלק מהאינסוף הזה זה, זה, זה תמיד אפס.
כן. אבל זה ברור שהוא לא, גם אם הוא אומר שהגופים משתנים, אבל העולם עצמו הוא נשאר אחד. גם מי שמבין ש...
מה הכוונה גופים? גופים מוגבלים אנחנו מדברים.
גופים מוגבלים, אבל גם הוא מבין שהעולם עצמו הוא לא משתנה. החלל עצמו לא משתנה, לא נגמר ומתחדש. הוא כן נשאר. הגופים שנמצאים בחלל, העצים, אבל אם הם משתנים...
כשאתה מדבר חלל זה גם שאלה גדולה למה אתה מתכוון,
מרחב.
אבל גם אפילו בצורה כזאת כמו שאתה אומר, המרחב שאני מדבר על איזשהו מרחב, גם מדבר על...
הוא לא נגמר ומתחדש, הוא עדיין
נשאר. בסדר, אבל אני גם מדבר על מרחב מוגבל, מה שאני יכול לראות לפחות. אז אפילו אם... זה לא פשוט מה זה, אם בכלל יש מרחב הזה או אין מרחב הזה, באמת במדע המודרנית זה בכלל... המרחב זה נמדד על ידי הגופים שקיימים באותו מרחב, אם אין שום דבר, אז שאלה אם אפשר לדבר על המרחב בכלל. אבל אפילו אם ניקח את התפיסה הקודמת, שיש מרחב, נכון? אז איך אני בונה את זה? סתם חלל, ריק. נאמר שיש מושג כזה חלל ריק לגמרי. כשאני קשור עם החלל הריק, מה שאני רואה רק חלק מוגבל מהחלל הזה, נכון? אז מה אני מניח? שאחריו יש עוד חלק. ואחריו יש עוד חלק, וכולי, אז זה כבר, זה כבר הנחה. אבל מה שאני תופס יכול לראות, רק חלק מוגבל של המרחב, נכון? כן? אז מה אני מניח, איך הוא אינסופי המרחב הזה? זה החלק הזה, ויש עליו חלק עוד, ויש עוד חלק. זאת אומרת, אני תמיד רוצה לבנות אינסוף מחלקים מוגבלים, נכון? אין, כן? הרעיון הוא בפני עצמו, לבנות את האינסוף מתוך דברים מוגבלים, זה בעייתי מבחינה לוגית.
זה שאני לא רואה את האפשר, זה לא אומר שזה עוד דבר.
שזה, שזה איננו, שזה ישנו, מה?
כן, והיום פעם יראו עד השמש, רק אז בסדר, אז נגיד שיודעים עד השמש, רק אחרי אפשר לראות יותר, זה לא עוד דבר.
כן, ברור.
זה אותו דבר בהמשך.
לא, כשאני רואה, לא, אני בא ואומר שיש המרחב אינסופי.
אז יש מה שאני
אני יכול... רואה חלק מסוים, אחר כך אני רואה עוד חלק, אז אני מחבר את החלק הזה לחלק השני וכולי.
אבל זה לא שתי חלקים.
למה? לא משנה, אבל מבחינתי... אני לא יודע מה שאתה אומר, אני ראיתי חלק, זה נכון? אני אומר שהחלק הזה נמשך והוא נהיה זה, לא משנה, אז יש עוד חלק אחד שאני מחבר אליו, ועוד חלק אחד. בבקשה, למעשה מרחבים זה לא כל כך עובד, אז מדברים עם הכוכבים, אני רואה כוכבים, אחר כך רואה, ראיתי עוד כוכבים, ראיתי עוד כוכבים, עכשיו שאלה, זה אינסוף או לא אינסוף? כן, אז זה למעשה מה הם רוצים, יש פה בעיה עקרונית בתפיסה של המושג של אינסוף, זה למעשה... ביהדות גם כן יש מושג של אינסוף, רק הוא בנוי אחרת לגמרי, אנחנו ניגע לזה. אבל בכל אופן, בא ואומר דבר כזה, מה הבעיה פה? אני רואה דברים מוגבלים. פתאום אני בא ואומר שכל האוסף של דברים מוגבלים, הוא עושה לי דבר אינסופי. כן? מה פתאום? זאת אומרת, מה זה היקום? היקום זה כדור הארץ, והשמש, והכוכב זה, והכוכב זה, והכוכבים...
זה לא משמר טוב, כן? זה הדברים שביקום, זה לא היקום. היקום זה המקום, המקום הוא דבר אחד,
שאין לו סוף. לא, זו שאלה קשה אם זה באמת כך, אבל נאמר במסגרת הזאת, לא משנה, אנחנו נאמר, כן? זה עוד פעם, המיקום מה שאתה אומר זה דבר דמיוני לגמרי. כשאני מדבר על העולם אני רואה גופים, ואז אני אומר שהם נמצאים באיזשהו מקום מסוים. המקום שמתחת לכוכב מסוים, אני לא יודע בכלל, יש איננו, אני לא רואה אותו, אני רואה כוכב, אז אני תופס שיש מקום, אז אני לא יכול להפריד בין המקום לבין הגופים. זה לא משנה, כן? זה, עוד פעם, בדמיון אני יכול לעשות את זה. זה כל מה שאנחנו עושים בדמיון. זאת אומרת, אני אומר, הכוכב הזה, או המערכת של הכוכב הזה עם כל כוכבי לכת, תופסת איזשהו מקום, אני רואה אותו, כן? אז בואו נזיז אותם, יש מקום. ועוד, זה מה שאתה עושה, אבל זה כבר בדמיון אתה עושה, ולא... אבל באמת מה שאנחנו מדברים, מה זה עולם? עולם זה כל מיני גופים, נכון? זה כל... כל גוף וגוף בפני עצמו הוא מוגבל. עכשיו, מערכת, האוסף של הדברים מוגבלים, איך פתאום זה נהיה אינסוף? זה הבעיה, כן? איך פתאום הכל היקום הזה זה אינסופי? בסדר. זה גם... אותו דבר גם בזמן. זמן, איך מדברים על הזמן? זמן, מה זה זמן? זמן זה מבחינת איך שהם תופסים את הזמן הזה, כן? זה אוסף של... של רגעים מסוימים, כן? זאת אומרת, איזושהי קטע, קטעים בזמן. יש קטע מסוים בזמן, נכון? דקה, חצי דקה, שנייה, וכולי. אז כל קטע הזאת היא מוגבלת. עכשיו, אני בא רוצה לחבר ביחד ולהגיד שכל הזמן הוא אינסופי, כן?
אני הרי עכשיו לא רואה את המחר. אבל מחר אני, שמגיע מחר, אני ברור שזה קשור לאתמול. זה לא שזה, אני צריך, זה מציאות שזה מחובר.
שמה מחובר?
שזמן...
בסדר, מחובר. לא, לא, ברור, יש, אתה אומר, יש קטע זמן מסוים, אחריו יש עוד קטע, ואחריו יש עוד קטע. בסדר, אז מה? אז זה שזה יש סדרה אינסופית של זה, שיש אינסוף, זאת אומרת, אני לוקח דברים מוגבלים, ואוסף דברים מוגבלים אומר שזה, כולם ביחד,
אינסוף.
למה זה נגמר?
כי איך מודדים זמן? איך אני יודע זמן? מה זה זמן הגדרה לפי? אנחנו נדבר על ההגדרה של הזמן במושגים שלנו, זה משהו אחר. אבל איך שהם מגדירים את הזמן, איך הם מגדירים את הזמן? זה קטע זמן בין המאורה כזאת למאורה הזאת, מסוימת, כן? אז אפשר לחלק אותה לעוד קטעים, או לעוד קטעים וכולי, או לקחת קטעים גדולים, לא משנה, אבל זה תמיד איזושהי קטע בין שתי מאורעות. אין לי מושג אחר של זמן, כן? כן, רק מה זה הזמן, זאת אומרת, אנחנו לפעמים מתפשטים מהמאורעות עצמם ואומרים שיש זמן בפני עצמו, כמו שבמרחב אתה אומר, מתפשטים מהמושג של הגופים, מדברים על המרחב, על המקום, החלל שהגופים האלה תופסים וזה ככה מודדים. זה הגישה הקלאסית מה שהיה במאה ה-20, במאה ה-19, במאה ה-20 זה לגמרי אחרת, זה לא, אין המושגים האלה. כן? אז בכל אופן זה מה שאנחנו תופסים, נכון? אז עכשיו ככה, זה בעיה אחת. בעיה אחת שפתאום אוסף דברים מוגבלים עושים לי דבר בלתי מוגבל. מבחינה שכלית זה בעיה. אחר כך, לכן גם מבחינה בזמן גם כן, כן? איך פתאום זה הכל נהיה, אין, כן, זמן, זה אינסוף שכל, כן? שהזמן בנוי מרגעים, והרגעים, אתה אומר שזה אינסוף, זה נקודה אחת. נקודה שנייה סתם, אם אנחנו מדברים על הזמן, על הזמן של האינסוף של היקום בזמן, אז למעשה הם מדברים שם על ההתפתחות, נכון? כשיש שינויים בטבע. ככה אמרו במאה ה-19, יש שינויים, הכל משתנה, ויש התפתחות, הכל העולם מתפתח, כן? כל העולם מתפתח. אם מתפתח, אז זאת אומרת עכשיו, מה הכוונה מתפתח? כל פעם נהיה יותר טוב ונהיה יותר טוב, יש שינויים, אנחנו רואים על דברים מוגבלים שמשתנים יותר טוב, כן, עכשיו זה יותר טוב ממה שהיה קודם, נניח, כן, אפשר שוב למדוד את זה, אבל מה, אם אני אומר שהזמן זה אינסופי, אז זאת אומרת, התפתחות גם הייתה צריכה להיות אינסופית. אז היינו צריכים לראות יצורים אין סוף מפותחים, איפה אנחנו רואים את זה. אתה מבין? זה גם כן בעיה. אני רואה דבר מסוים, כן, מבחינתם כשהם תופסים את זה, שזה מפותח במידה מסוימת.
בהמשך תראה את זה,
מה הבעיה? מה זה בהמשך? אבל לפני כן היה אין סוף של זמן. לא הספיק באין סוף הזמן להתפתח מספיק בשביל להיות יותר ממשהו עכשיו. מה קרה? אלה, כן, אנחנו מדברים על התפתחות, נכון? בזמן, כל הזמן זה הולך ומשתנה. אלה הם כן תגיד, זה מתפתח על דבר מסוים, אחר כך נשבע, אחר כך חוזר, אחר כך עוד פעם, אז צריך להסביר למה, אז כבר התפיסה הזאת שאולם נמצא באינסוף, זה כבר בעיה גדולה. בסדר? וזה למעשה הוויכוח שהיה עם כן, במאה ה-19 בין הגישה היהודית, זה חייב להיות התחלה, זאת אומרת, כשאני רואה דברים מוגבלים, אז זה צריך להיות גבול, צריך להיות התחלה, זה לא יכול להיות אינסוף. אי אפשר לבנות אינסוף על דברים מוגבלים, זה מבחינה שכלית. אני יכול לשאול יותר מזה, מאיפה בכלל הגיע לאנשים הרעיון הזה שיש אינסוף? אבל מבחינתם איך אדם נוצר? מהקוף, נכון? הקוף הוא לא יודע שום דבר. באיזשהו שלב הוא התחיל לחשוב, נכון? אז הוא לא יודע קודם שיש אינסוף, נכון? הוא ראה דברים מה שראה. פתאום הוא הגיע למסקנה שאתה יודע מה, כוכבים אחרי כוכבים, אולי יש בו אינסוף. איך הוא הגיע למסקנה הזאת? איפה הוא ראה אינסוף בשביל להגיד שיש אינסוף? אבל אין בעולם אינסוף, אנחנו לא רואים. כן, מאיפה הגיע המושג כזה, כן? מישהו יגיד, זה פשוט, אני רואה כוכבים, אחרי כוכבים יש, ראיתי עוד כוכבים, אחרי כוכבים, ואז אני חושב את זה. מה זה אתה חושב את זה? אתה בא, בנית את זה בדמיון שלך, כן? זאת אומרת, מה אמרת ש... שאחרי כוכבים יש עוד כוכבים, יש עוד כוכבים, זאת אומרת, אתה, זה בדמיון, בשביל לעשות, אתה עשית אקסטרופלציה ל... כן, לאינסוף. בשביל לעשות כזאת אקסטרפולציה, אדם צריך לדעת מראש שיש מושג של האינסוף. כשאני רואה יש כוכבים אחרי עוד כוכבים ואחרי עוד כוכבים, ואז אני מניח שיכול להיות שזה אינסוף, בשביל להגיד את ההנחה הזאת, אני צריך לדעת שיש אינסוף, ורק אחר כך יכול להגיד, אולי פה יש אינסוף, פה אין אינסוף, פה שיש, פה כן. זאת אומרת, זה ברור, כן? בשביל להגיע למסקנה הזאת, אני קודם כל צריך לדעת שיש אינסוף, ואחר כך לבדוק אם במקרה הזה או במקרה אחר, זה שאני עשיתי בשכל אקסטרפולציה, זה אומר שאני ידעתי מראש שיש את האינסוף. שיכול להיות אינסוף, רק ידעתי פה, עכשיו החלטתי שפה כן יש אינסוף. אז שאלה, מאיפה הגיעה המחשבה הזאת לאדם?
מוסר.
שפתאום הוא התחיל לתפוס יש אינסוף במרחב, בזמנים, מאיפה זה הגיע? אותו קוף שפתאום התחיל להיות פילוסוף והתחיל לחשוב, מאיפה הוא תפס את הנקודה, איפה הגיע? אין הסבר לזה. ההסבר היחיד מה שזה, שהמושג הזה של אינסוף זה נמצא בתוך האדם. נתנו כמה הסברים מאיפה אדם, שאדם יש לו את הידיעות פנימיות. זאת אומרת, כנראה שאדם מבין, מרגיש בתוך עצמו, בתוך מושג שלו, הנשמה של האדם כנראה היא אינסופית. יש לו את המושג של האינסוף בתוכו. רק הוא רוצה לראות את האינסוף בעולם גם כן. העולם שהוא ראה לפניו זה עולם מוגבל. רק המושג של האינסוף יש בתוכו, הוא נולד עם זה. כן, תופס את זה. הוא רוצה לראות את האינסוף בעולם, ואז הוא מתחיל להלביש את המושג הפנימי של האינסוף על העולם מוגבל מה שהוא רואה. ואז הוא מגיע לאקסטרפולציות האלו. ואז הוא אומר שאיך יכול להיות אינסוף בעולם הטבע? איך יכול להיות אינסוף בעולם? הלא, טבע זה מוגבל. אז אני אעשה את הטריק הזה, את התרגיל הזה, ואגיד שיש סדרה אינסופית של הדברים. למעשה זה, המושג הזה, זה נבנה בדמיון של האדם. כן, ברור. יש לו מושג של אינסוף. הוא רוצה להלביש אותו על העולם הטבע, לכן הוא עושה ככה. לא שהוא רואה בעולם הטבע אינסוף מזה, כן? אז זה ברור, זה הכל בדמיון כזה, כן? המושג של אינסוף, מה שהעולם אינסופי, הזמן אינסופי. כן, זה העניין של דמיוני לגמרי, זה. למעשה יש פה מחלוקת. עם היהדות, היהדות בכלל לא תופס אינסוף בצורה כזאת, זה ברור, כן? אולי אחר כך קצת עוד נדבר על זה, אבל מושג של אינסוף זה אחרת לגמרי. כן, דבר, האינסוף זה לא שיש אוסף אינסופי של דברים מוגבלים, זה לא נכון. המושג של האינסוף ביהדות זה מקור הביקוח שהיה איתם, שהם דיברו על האינסוף, אנחנו יש עולם אינסופי, אנחנו ככה התווכחנו איתם. אינסוף זה לא בנוי מדברים מוגבלים, אינסוף זה דבר בלתי מוגבל, אינסוף זה דבר שאין לו גבולות, כן? זה האינסוף האמיתי, כן? לא שדבר מוגבל ועוד דבר מוגבל ועוד דבר מוגבל לא שייך לאינסוף. יש דבר שאין לו גבולות, אין לו צדדים, אין לו, כן? אז זה אינסוף, כמו שבמילה עצמה, אין סוף, זה שאין לו סוף, אין לו גבולות, דברים בלתי מוגבלים. את המושג הזה בעולם הטבע אנחנו לא רואים, זה ברור. אבל זאת המציאות של אינסוף, זאת אומרת, האינסוף במרחב, זה לא אוסף או סדרה של נקודות במרחב, סדרה אינסופית של גופים מוגבלים במרחב. זה לא ככה. זה לא הרבה נקודות אחד אחרי שני. זה לא ככה מבחינה יהודית, אלא זה נקודה אחת שאין לה גבול. שהיא לא נגמרת בשום מקום. נקודה אחת זה נדע, לא מוגבלת. וגם בזמן, בזמן הרגע או הרגע אינסוף בזמן, זה לא אוסף של רגעים, של קטעים מוגבלים של הזמן. זה רגע אחד שאין לה סוף, שהיא לא נגמרת אף פעם. רגע אחד שלא נגמרת בזמן. כן? אפשר להבין את זה יותר, שמה הכוונה רגע אחד שאין לה זמן. כי בדרך כלל את הזמן אנחנו תופסים עם השינויים. יש שינוי בשינוי אחר, אז יש זמן בין שינוי אחד לשינוי שני, כן? אז זה שאין לו זמן, זאת אומרת אין שינויים. כי השינויים קשורים לדברים מוגבלים. הגבולות משתנות. ברגע שאין גבולות, אז אין גם שינויים. אז אין גם גבולות מבחינת מרחב, ואין גבולות מבחינת זה. ואז אנחנו מדברים שהמציאות הזאת, שאין לה גבולות, לא נמצאת במגבלות של המרחב ובמגבלות של הזמן, וממילא לא נמצאת בעולם הזה. זה כבר מציאות אחרת. כן, זה הוויכוח של תפיסה של האינסוף. כשאלו, זה נכון שאדם יש לו מושג של האינסוף, רק שהם באו ובנו על המושג הזה אינסוף במרחב ובזמן, מבחינה יהודית זה שיטה מוטעת, זה אי אפשר על ידי דברים מוגבלים לבנות דבר אינסופי. זה לא שייך, כמה שלא תיקח דברים מוגבלים, זה תמיד אפס בהשוואה עם אינסוף. אז איך פתאום, איך התקרבת לאינסוף? אף פעם אתה לא מתקרב לאינסוף, איזושהי סדרה לא תהיה לך, זה... בדמיון אתה יכול לעשות את זה, אז בדמיון זה רק בדמיון, לא יותר מזה, כן? אבל האינסוף האמיתי זה אחרת, זה בנוי אחרת לגמרי, לא בנוי על דברים מוגבלים, הפוך, זה דבר, נקודה שאין לו גבול, אין לו, זה לא מוגבלת, אז מדברים על אינסוף. אז בעולם הזה אי אפשר לדבר על אינסוף בכלל, גם במרחב וגם בזה. אז אם כן, אז חייב להיות התחלה לכל דבר. אם יש התחלה, אז מדברים על בריאת העולם. בסדר. זה למעשה הוויכוח איתה. בא עכשיו זה מודל חדשה. מודל חדש שבאמת, אז ראו באמת שיש התחלה לעולם. בסדר. אז אם יש התחלה לעולם, אז מה, איך נעשה את הדבר הזה? כן? איך נפתור את הבעיה? עכשיו הוא רוצה לפתור את הבעיה הזאת, כן? אבל כמו כן, שאם יש, לפני, ככה הם טוענים לפי החישובים, שלפני 13.5, בערך לפני 13 מיליארד שנה, אז זה היה איזה זמן של הפיצוץ הזה, כן? ואז מה הבעיה? הבעיה היא מה היה לפני כן. כן, זה משהו שזה. כי אם יש פיצוץ, זאת אומרת, שתי בעיות למעשה ישנם. אם יש פיצוץ, זאת אומרת צריך להיות סיבה לפיצוץ, כמו כל דבר בעולם, זה טבע או לא טבע? בטבע כל תופעה לא קורה בלי סיבה, נכון? אז אם יש סיבה, אז אם יש פיצוץ, תופעה מסוימת, למה פתאום זה קרה? את התשובה על השאלה הזאת הוא לא נותן בכלל. זאת אומרת, זה כמו, מתעלמים, זה כמו בכל האתאיסט, בכל הסוגים של האתאיסט, כמו גם בעניין של, כן, בעבודת אלילים, גם כן בכל שיטות שלהם מתעלמים מהנקודה הזאת. אומרים, הסיבה היא בפני עצמה סיבה, זאת אומרת, בטוחה. לא ניכנס לזה. אבל נאמר אחרת, הלא אם הייתה התחלה, אז היה מישהו לפני כן, ואז מישהו לפני כן הוא ברא את מה שזה. הוא היה סיבה למעשה לפי הטענה שלנו. זאת אומרת, אם היה זמן, אז היה תחילה של הבריאה, אז מישהו לפני כן. ואז את הדבר, את הנקודה הזאת הוא רוצה לפתור. איך הוא, כן? לפתור לנו את הבעיה הזאת. איך הוא רוצה לפתור את הבעיה? למעשה ככה, הוא תבין דבר כזה. זה מה שבמדע המודרנית המושגים קצת השתנו, כן? הוא אומר ככה, זה נכון. אם אנחנו נתפוס את המושג של הזמן בצורה כמו שתפסו את זה לפני כן, אז באמת יש לנו בעיה. ככה הוא גם טוען, זאת אומרת, זה באמת ראייה, כן? זאת אומרת, אם אנחנו, איך אנחנו תופסים בדרך כלל, איך תפסו במדע במאה ה-19 ולפני כן, שיש זמן, כן, כמו צינור כזה, נאמר ככה, ויש העולם, עולם הטבע, כן, והעולם הטבע הזה זז בתוך הזמן הזה, כביכול, לא מבחינה סימבולית כזאת, כן, אז יש זמן, ואנחנו בתוך הזמן. אז ממילא תמיד בזמן יש כל מיני רגעים, כל מיני נקודות בזמן. אז אם אנחנו נאמר שבנקודה מסוימת בזמן, ב- בעיה פיצוץ, והחל מאותו נקודה והלאה, כן, יש את כל, ה... כן, את כל העולם, הטבע וכו', אז עכשיו שאלה היא מה היה בזמן באותו צינור לפני כן, כן? אז באמת יש בעיה, מכיוון שאז זה באמת ראיה, שאולי מישהו באמת ברא את העולם, מישהו היה וכו', יש לך להגיד. אבל הוא אומר, זה, במדע המודרנית זה אומרים אחרת, שבכלל זמן זה מושג אחר לגמרי, זה לא, זמן זה לא ככה, לא, לא שייך לתפוס את הזמן בצורה כזאת כמו שתרסו אז, אלה צריכים אחרת, איך אחרת? ולמעשה זה רואים את זה מההתחלה. זאת אומרת, אנחנו אמרנו ככה, שזה היקום, יקום, יקום, העולם, עולם הטבע, הוא יש לו שלושה צירים, כן, ככה, צירים, נכון, צירים, כן, זה למעלה, ימינה וקדימה, נאמר, כן, שלושה צירים וזה, כן, ככה זה, זאת אומרת, זה העולם, זה המרחב למעשה, מה שאנחנו מדברים, על המרחב, נכון, במסגרת הזאת של שלוש צירים, שלושה מימדים, זה מה שאומרים, כן, שלושה מימדים. עכשיו, זה... ותמיד היה מקובל לחשוב שהעולם, שהוא שלושה מימדים, הוא זז בתוך הזמן, שזמן זה מציאות מחוץ לעולם, כן? אבל אומר, זה לא בדיוק ככה, במדע יראו שהזמן הוא לא מחוץ לעולם, מחוץ למרחב, אלא בתוך המרחב. יותר מזה, הוא אחד המימדים בתוך המרחב, זה מימד הרביעי, כן? איפה, מה הראיות לזה? כן, מה הראיות לזה? אני לא אסתבך יותר מדי, לא אכנס יותר מדי, רק אביא קצת כמה דוגמאות.
עכשיו, מה זה חותר?
לא, עוד מעט נגיע לפתרון. קודם כל נתפוס את זה, איך, מה פתאום הגיע שהזמן זה משהו אחר, איך זה פתאום, הזמן זה משהו אחר, איך פתאום. אז למעשה, קודם כל, אחד הדברים זה תורת איינשטיין. הדברים הראשונים, תורת איינשטיין הזאת, תורת איינשטיין המיוחדת, כן? יותר הראשונה שהיא יותר מבוססת, כן? אז שם כבר זה התחיל הבעיות האלו, כן? ששם שיש, אם נוסעים במהירות גדולה, כן, אם... כן, במהירות גדולה הזמן מועד, מעט, כן? יהיה יותר איטי, הזמן הולך יותר איטי, כן? זאת אומרת, אתם יודעים אחד הפרדוקסים, מה שאומרים, שהוא ייסע, כן, הוא ייסע בחללית במהירות גבוהה, אחר כך יחזור, אז הוא עוד יהיה צעיר, ופה יהיו כבר מבוגרים וכו', יש עניין כזה. זאת אומרת, הזמנים משתנים, זאת אומרת, המושג של הזמן תלוי במהירות, כן? יש עוד כמה דוגמאות לוגיות, מה שהוא מביא, כן? לא ניכנס לזה. זאת אומרת, אנחנו רואים שזמן תלוי במהירות. זאת אומרת, מה הכוונה? הכוונה לא שהעולם זז בתוך הזמן, שזמן הוא בלתי תלוי. הוא תלוי בכל מיני פרמטרים בתוך העולם. כן, במקרה הזה של מהירות, יש עוד דבר של כשיש תאוצות, תאוצה, אז בכלל הזמן משתנה. כן, שזה... בתנועה, בתנועה, זה למעשה שם מדברים על התאוצה במהירויות גבוהות, לא ניכנס עוד פעם לזה, כן? עוד מעט משהו נבין אולי. אחר כך, יש עוד, אומר, למשל, דבר כזה, מה אנחנו רואים? מהירות האור זה המקסימלית שאפשרית יכולה להיות, כן? ואז אם זה מקסימלית, כן, זאת אומרת, 300 אלף קילומטר בשעה, כן? ועכשיו כשאנחנו מודדים ומסתכלים את העולם, משתמשים באור, נכון? ואז כשאנחנו קובעים על זמנים מסוימים שמאורה היה בזמן הזה ומאורה שנהיה בזמן אחר, עוד פעם משתמשים באור. אבל האור הוא מוגבל במהירות שלו, ואז זה יוצר גם כן כל מיני בעיות. למשל, אנחנו רואים שם, לא יודע, כוכב מסוים. מה הכוונה? כן, אנחנו חושבים, כן, רואים כוכב מסוים. כן, אבל למעשה אנחנו לא רואים את הכוכב. מה אנחנו רואים? אבל כוכב זה נמצא במרחקים גדולים, במרחק מאוד גדול, אז האור, אנחנו רואים אור, אור הביא לנו אינפורמציה לכוכב, נכון? עד שאור הגיע אלינו, כן, אז אנחנו, כן, זה לקח זמן, אז לכן כשאנחנו רואים כוכב, אנחנו לא רואים כוכב של היום, אלא רואים את הכוכב שהיה פעם, בעבר, אבל היום זה משהו אחר, כן? כשזה במרחקים קטנים אולי זה כן, אבל במרחקים גדולים, אז הם ממילא, לא, כן, לא רואים את המציאות עצמה, זה ברור. אז זאת אומרת, יוצאים...
כל הזמן רואים אותו דבר, אז מבינים את זה.
זה לא בין, כן, יכול להשתנות, גם יכול להשתנות, לא משנה. אבל זאת אומרת, יש לנו מגבלות מסוימות בתפיסה של הזמן, כן? הזמן הוא גם כן קצת מתעקם אצלנו, כן, הוא לא כל כך מוגדר, לא מוחלט מבחינה זו. למשל, תן את הדוגמה, מה הבעיה? למשל, כשאני רואה, זה מאוד דומה גם כן למושגים מרחביים גם כן. כן, כמו הממדים, ממדים. למשל, אני רואה, אני מביא את הדוגמאות בספר שהוא נפשר חלק מהדוגמאות, לא לכל אופן, כן? אני רואה בחלון, כן, רואה איזה בניין. בניין הוא קטן מאוד, נכון? אני מסתכל על היד, היד היא די קטנה. אז מה קורה פה? כן, אבל ברור שהיד שלי יותר קטנה מהבניין. אלא כולנו ברור לנו שמה, כשאני מסתכל על המרחק, כן, במרחקים, אז יש לי כבר המושגים של הגודל, קטן וגדול, הם משתנים, המרחב משפיע על שינוי של, כן, של המושגים שלנו, כן? זה מתעקם קצת, כן? יש איזה שינוי בראייה שלי, כן? זה משתבש, או יש שיבוש מסוים בראייה שלי בגלל המרחקים, נכון? אותו דבר אומר, זה במרחב, כן? אותו דבר בזמנים גם כן. כשאני רואה את משהו, איזה כוכב, אז למעשה לא רואה את אותו זה, אלא ברגע שזה במרחקים גדולים, אני רואה את המאורה כבר עם איזשהו דילי, כן? עם איזשהו שינוי מבחינה זמנים, כן? אז עוד פעם, בדיוק כמו במרחב, זה אני רואה כל מיני שינויים, כן? אני רואה זה יותר גדול, יותר קטן, כן? יש שיבושים בתפיסה שלי, ככה בזמן יש לי שיבושים. זאת אומרת, התפיסה שלי בזמן גם כן תלויה במרחקים, כן? זאת אומרת, אנחנו רואים בכל אופן שהזמן הוא תלוי, הוא גם כן כמו חלק, הוא תלוי בכל מיני פרמטרים בתוך המרחב, תלוי זה, ולכן זה לא סתם דבר כזה שהוא בפני עצמו, חי בפני, נמצא בפני עצמו, והעולם נמצא בתוך הזמן, זה לא ככה. הזמן זה אחד הפרמטרים בתוך הטבע גם כן, כן, זה מה שהוא, זה מה שהם טוענים. ואז יוצא, זה ברור.
העולם ההוכחה לזה.
מה? לא, רק הסברתי את המושג הזה, זה בא ומסביר שהזמן זה חלק מהטבע גם כן. זה לא שהטבע נמצא בתוך הזמן, אלא זמן זה חלק של הטבע גם כן. אחד הממדים שלו, הממד הרביעי נאמר, כן, ככה זה קוראים. יש שם עוד כמה סיבוכים לזה, אבל לא ניכנס לזה. ואם כן, אז יש לנו פה פתרון למעשה, מה הפתרון שהוא נותן? יש כאן עוד נקודה, כן, שצריכים להסביר פה. במושגים של המדע המודרנית, עוד נקודה בשביל להבין את זה, כן? במושגים של המדע המודרנית, הגרביטציה, מה שמדברים, זה לא כוח משיכה, כמו שאנחנו דיברנו, זה לא כוח משיכה, אלא מה זה תוצאה של עיקום של המרחב, הקמימות של המרחב. כן, המרחב הוא עקום, מתעקם. מה זה מתעקם? איך זה? רוצה דוגמה, נאמר, לוקחים גלובוס. יודעים את זה, כן, ששם זה, נניח פשוט, שבגלובוס הזה חיים אנשים, אבל לא אנשים תלת-מימדים, אלא דו-מימדים, כמו, הלוא גלובוס זה מישור, רק עקום בתוך המרחב, בסדר? סתם זה דוגמה כזאת לוגית שמביאים אותה בשביל לתפוס את הנושא כזה. עכשיו, כל אחד הולך שם במרחב שלו, כן, במישור הזה, והוא יכול להיות שהוא הולך בישר, אבל אם אנחנו רואים מבחוץ, אנחנו רואים שהישר הזאת עקומה. למה? כי היא מתעקמת בתוך השתלת מימדי, כן? במימד הנוסף היא מתעקמת, כן? ואז יכול להיות שלמרות שהוא הולך בישר, בסופו של דבר הם הולכים, נאמר, בשני מקבילים, שני אנשים, בסופו של דבר הם ייפגשו שם בקצה של הגלובוס, כן? קוטב, בקוטב, כן? אז זאת אומרת, יוצא של... למה זה קורה? זה התוצאה, כן? מכיוון שלמרות שהם הולכים במרחב, אז כן, בישר, אבל העולם שלהם הוא מתעקם בזה בתוך המימד השלישי, כנוסף, ואז משתנים כל מיני דברים, מושגים, והם לא מרגישים את זה, כן? עכשיו, בצורה כזאת הוא רוצה להסביר גם כן עניין של עניין של העולם שלנו ואת הגרביטציה שלנו, שלמעשה העולם שלנו זה שלוש מימדים, אבל יש עוד מימד אחד שבתוכו זה מתעקם, וכאילו העולם שלנו מתעקם, הוא עקום במידה מסוימת. המסה מסוימת גורמת לעקמימות מסוימת, ואז זה שהגוף נע לכיוון, או נמשך לכיוון הגוף מסוים, כן? אז כאילו שגוף מעקם את המרחב מסביבו, ולכן הוא משנה את הטראיקטוריה, לכן כל גוף זז לכיוון שלו, או כן, קצת פונה לכיוון שלו, בגלל השינוי הזה, בגלל הקמימות של העולם. כן, זה עוד פעם צריך להביא כמה דוגמאות, מביא את זה, למשל, תיקח סדין, תשים שם גוף, אז הוא מייקם אצלו, כן? עכשיו תזרוק איזה כדור קטן, אז כדור קטן הזה הוא גם יימשך אליו. למה הוא נמשך אליו? מבחינה, בדוגמה הזאת, זה בגלל שזה ייקם את הזה. אז הוא למעשה הולך בדרך הישרה, רק הישר הזה מתעקם קצת בתוך זה. בסדר. עכשיו, זה תורת איינשטיין הכללית, כן? תיאוריה איינשטיין הכללית היא טוענת, זה לא בדיוק מקובלת היום לגמרי לגמרי, אבל יש ראיות בשביל להצדיק את הגישה הזאת. כן, אז זה דבר שני, מה שהוא משתמש בו, כן? ודבר שלישי, מה שאומר, יש מכניקה קוונטית. מכניקה קוונטית, שם מדברים בכלל שזמנים זה לא קיימים לגמרי. זה מה שהבאנו דוגמה אז, אם אתם זוכרים, כן, שכשיש, אז הבאנו את הדוגמה מה שהם עשו ניסיון, אז דיברנו על החלקיקים, למעשה זה היו ניסיונות עם האלקטרונים, ואחר כך עשו גם מולקולות מסוימות, כן, אז אם יש, כן, לא, אם יש איזה מחיצה ויש שני נקבים, כן, והאלקטרונים, מצד השני יש איזה מסך שזה, ואז יש מקור של אלקטרונים שיוצא מלפני כן ועובר דרך נקב הזה או נקב הזה או דרך שני נקבים ומגיע למסך ואז רואים שם איזה צור מסוים, לא משנה. אז הגענו שם למסקנה בדבר הזה, אז הסברנו את זה מפורט את הדבר הזה. וככה גם המדענים מגיעים למסקנה הזאת, שהאלקטרונים זה כשעובר, הוא יכול לעבור או דרך נקב הראשון, או דרך נקב השני, ויכול לעבור גם דרך שניהם ביחד, בו זמנית. זאת אומרת, יש לו אפשרויות ללכת גם ככה, גם ככה, גם ב... כן? הוא גם יכול ללכת בהרבה מאוד טראיקטוריות, הרבה מאוד מסלולים, וגם בו זמני, ככה הם הגיעו למסקנה, לא ניכנס עכשיו להסברים איך שזה עולה, כן? זה גם בתיאוריה שלהם. שיכול להיות כל מיני זה, ואנחנו לא יכולים לדעת, כשהוא הגיע לאיזה נקודה, איי, אנחנו לא יודעים לדעת באיזה טראיקטוריה הוא הלך, באיזה מסלול הוא הגיע. זאת אומרת, מה עבר עליו, בכלל לא יכולים לדעת, יש הסתברות מסוימת שעבר במסלול הזה, במסלול אחר, אז הסברנו את זה בפעם שעברה מבורך, כן? אז מכיוון שזה ככה, זאת אומרת, כשאני תופס אותו ברגע מסוים, אין לי מה להגיד על העבר שלו. העבר שלו לא מוגדר לגמרי, אין לי אפשרות להגיד שהוא עבר רגע לפני כן, כמו שבפיזיקה קלאסית, אני יכול לתכנן על ידי כיוון שלו, על ידי את המהירות, על ידי זה, אז אני יכול לדעת איפה הוא היה לפני כן, כן? זה פה זה לא ככה. ברגע שאני לא יכול להגדיר אותו איפה הוא היה לפני כן, המושג של הזמן מתבטל פה. כי אני צריך זמן בשביל זה, נכון? בשביל זה להגיע מנקודה אחת לנקודה שנייה, כן? אז ברגע שאני לא יודע לפני כן, אני לא יכול למדוד זמן. בכלל לא יכול לדבר על זה, יכול להיות שהוא היה בכלל לא יודע בגלקסיה אחרת רגע לפני כן, כן? זה מה שהם טוענים. זאת אומרת, אין לי מוגדר, לא מוגדר לעבר שלו, ולא מוגדר לעתיד שלו, כי אז גם הוא יכול ללכת בכל מיני מסלולים, כל מיני זה, בלי, ואין שום אפשרות להגדיר את זה, וגם זה, כן, זה מה שראו את זה, גם אנחנו אז דיברנו על עיקרון של אי ודאות של גייזנברג, שגייזנברג שגם כן מדבר על נקודה הזאת, אנחנו לא יכולים להחליט, לדעת בוודאות, שני דברים ביחד, המהירות שלו והמיקום שלו, כן? זה גם כן גורם לי בסופו של דבר, לי אי ודאות, לי, זאת אומרת, מבחינה עקרונית אני לא יכול לדעת, זאת אומרת, הזמנים כבר מפסיקים להיות כאלו במושגים כמו שאנחנו הבנו, ואז גם זה קובע, מתוך זה הוא קובע ששם בכלל אין זמן, אלא הזמן שם זה גם כן אחד המימדים, כן? מימד הרביעי לגמרי, כן? במכניקה קוונטית. כן, ככה אומר. עכשיו, עכשיו הוא בא מסביר, רוצה להסביר לנו על פי הדברים האלו, לפתור לנו את הבעיה של הפיצוץ. אז כשהיה פיצוץ, למעשה מה הכוונה? יש כאן דבר מעניין בפני עצמו. כן, הוא אומר ככה, שכנראה באותו רגע שזה התחיל, זאת אומרת, מה הכוונה? אנחנו תמיד חשבנו שיש זמן, ובתוך הזמן יש את העולם, הוא באיזשהו התפוצץ, אז יש לנו בעיה, הוא אומר, זה לא ככה. הזמן, אין זמן כזה שכל העולם נע בתוך הזמן הזה, כמו צינור כזה. הזמן זה חלק העולם, חלק מהעולם. ומכיוון שזה חלק מהעולם הטבע, הוא אחד המימדים שלו, אז הוא גם כן נוצר יחד עם הזמן, יחד עם הפיצוץ, כן? זאת אומרת, לפני הפיצוץ לא היה זמן, כי הזמן זה בנות, זה קשור, זה חלק מהטבע בפני עצמו, בסדר? אז איך, כן, איך הוא, מה זה פותר לנו? זה משנה לגמרי את כל הדבר. בואו ננסה להבין. קודם כל זה סתם שיטה פשוטה, איך שאומר, המבט הראשון איך שאומר, שפיצוץ, בפיצוץ נתפוצץ העולם, כן, ונוצר העולם למעשה, אז גם הזמן הוא נוצר יחד עם הפיצוץ, כן, אחד המימדים, כן, אז לפני הפיצוץ אין משמעות לדבר על הזמן. כי איך אני יכול לדבר על הזמן?
שלא היה.
שלא היה. כן, לא היה זמן, אז ממילא אין על מה לדבר. כן, לא יכול להיות זה. הוא נותן גם דוגמאות כאן איך זה, איך להסביר זה. כי זה לא כל כך פשוט להגיד לא היה זמן, אז מה, לא היה זמן, אז מה. כי הוא רוצה לבסס את זה, לבסס על התיאוריה של איינשטיין ותורת הקוונטים, כן? מכל הדברים. אז הוא אומר ככה, זה למעשה הפיצוץ שהיה, זאת אומרת, באותו רגע העולם הוא היה מאוד קטן, כל היקום היה בנקודה אחת. זאת אומרת, זו צפיפות עצומה, וזה הדבר הזה, ואז נוצר גם הזמן. למה אז נוצר זמן? איך אנחנו מדברים? כי מכיוון שהזמן, מה זה הזמן? זמן, כמו שאמרנו, זה חלק מה... זה קשור בפרמטרים של עולם הטבע, כן? מאיפה אני אמרתי את זה? מאיפה לקחתי את זה? מתורת איינשטיין. בתורת איינשטיין יש שם נוסחאות מסוימות. אז בנוסחאות האלה, אנחנו, כשאנחנו מודדים מה היה בהתחלה, כן? בתחילת, בפיצוץ הזה, יש כאן בעיה מסוימת, כי הנוסחאות האלה לא עובדות. זאת אומרת, אז יש, העולם הוא עקום מאוד, אין סוף וכו', ואז המשוואות האלה לא עובדות, ואז זאת אומרת, כמו שהם מגדירים, באותה נקודה, באותו זמן התחלתי, זה נקרא נקודה סינגולרית, לא משנה. החוקים של הטבע לא עובדו כמו שהם עובדים זה, כן? אז צריך להשתמש בתורת הקוונטים. כן? זאת אומרת, בתורת הקוונטים. בתורת הקוונטים גם כן אמרנו שאין זמן. אז ממילא באותו רגע לא היה זמן. זאת אומרת, אנחנו באים ואומרים, בתורת איינשטיין אין לנו זמן, זמן זה חלק מן העולם. אז ככה גם היה, אז לפני פיצוץ בכלל לא היה זמן. רק שנייה, אבל בפיצוץ, בזמן של הפיצוץ, תורת איינשטיין לא עובדת. אז בא אומר, נכון, אבל נשתמש בתורת הקוונטים. אז המושגים קוונטיים היו, כי היה מאוד מאוד קטן הכל. במכניקה קוונטית גם כן אין מושג של הזמן. כן? ולמעשה הוא מאחד את שני הדברים, המכניקה קוונטית ותורת איינשטיין הכללית, כן, בשביל להגיע למסקנה הזו. הבעיה, יש כאן בעיה, כן, בעיה מסוימת שלהם לא כל כך מסתדרים. הוא בא, אומר, יש לנו הסברים. מה זה הסברים? התורת איינשטיין היא מכניקה קוונטית, הם לא מסתדרים, כן? כי עדיין בכל אופן, הם מחפשים כל מיני תיאוריות בשביל לסדר את זה. יש כל מיני תיאוריות, יש לך תורת המתארים, יש עוד כמה זה, כל מיני פתלים, לא ניכנס לזה. כמה תיאוריות שרוצות לסדר את זה, אבל למעשה הם לא מסודרים כל כך, כי התורת תורת איינשטיין לא עובדת במרחקים קטנים, כן? ולמרות שהיא מובנת. טוב, יש לה איזה בסיס פילוסופי, אבל לא מסתדר זה. תורת הקוונטים היא עובדת מצוין, במרחקים קטנים היא בדוקה לגמרי, כן, זאת כל הזמן זה. רק לא מובן בכלל השכל שלה איך עובד. ואחד משתדלים מאוד, רוצים מאוד לסדר ולחבר את שני דברים. כן אפשר לחבר, אבל מה הוא בא ואומר? הוא הסביר לנו את זה, הוא לקח את שתי התיאוריות, חיבר ביניהם, הנה שאולי פעם אחת זה יתחבר, ועל פי זה הוא רוצה להוכיח לנו איזה דברים, כן, לתת לנו הסבר לבעיה הזאת מה שהגדרנו, כן? למעשה הבעיה זה מה שהגדרנו, מה אמרנו, כן? אם יש בורא עולם או אין בורא עולם. אם יש בורא עולם או אין בורא עולם, זה בעיה אבסולוטית, מוחלטת. כן, שאלה מוחלטת, או שזה ככה, או שזה לא ככה. בא אומר לי תשובה, בשביל לתת תשובות, לפני שאנחנו נגיע לתשובה בפני עצמה, לברר אותה, כן? אבל כשהוא בא לתת לי תשובה, במה הוא משתמש? בכל מיני תיאוריות מדעיות. קודם כל, תיאוריות מדעיות בפני עצמן, כמו שאמרנו לא פעם אחת, זה מין מודל ולא מתאר את המציאות. הסברנו את זה מבורך. גם על פי דבריו שלו, כי ככה הוא הסביר את זה על מדע של מאה ה-19, ששם הוא הסביר שזה רק מודל, והמודל היא לא מראה את המציאות. אז זה אותו דבר לגבי תיאוריה קוונטית, ואותו דבר לגבי תורת איינשטיין. זה אין מודל, וזה בכלל לא מציאות. כן, אחד המודלים, פעם זה ישתנה, בהחלט, כן? ואם אתה בא עם המודלים האלו, שזה דבר יחסי, בא להוכיח לי או לתת לי תשובה על דבר מוחלט, אם יש בורא עולם או אין בורא עולם, זה בעיה גדולה, קודם כל. דבר שני, אתה לוקח שתי תיאוריות, שלא מתחברות אחד לשנייה, מחבר ביניהם בשביל לתת לי את התשובה, שהחיבור שלך רק בדמיון. בהנחה שאולי פעם אנחנו נמצא איזו תיאוריה שתאחד את שניים, ואז, אז קודם כל תוכיח את זה, קודם כל תביא את זה. זה אנחנו תמיד רואים, בוויכוח עם אתאיסטים, זה תמיד אנחנו רואים. אנחנו זוכרים עוד את הדעה עם דרווין, מה עם דרווין? כשדרווין בא ואמר, אתה יודע מה, אין, העולם מתפתח לבד בפני עצמו בלי קשר שמישהו מסדר אותו. הוא יכול להתפתח לבד, יפה מאוד. מה הוכחה? לא צריך את הקדוש ברוך הוא, כן? זה עולם לבד נברא, כן? נו, מייצר את עצמו, כן? עושה את עצמו, מסבל, עושה את עצמו יותר מורכב ויותר מורכב. טוב מאוד, מאיפה הראיות? מה הראיות? מאיפה אתה? איפה הוכחות? נעשה חפירות, ככה הוא אמר. בחפירות אנחנו נראה את כל זה מערכת אחד פשוט יותר, יותר וכו'. יפה, ועכשיו הוא אומר, זה מוכח לי. אז אין קדוש ברוך הוא, השאלה, מה זה אין? אבל אתה קודם כל תעשה חפירות, תעשה זה. אחר כך נראה, הם הניחו שהתורה שלו, מאוד מעניין, תורת דרווין, אז קיבלו בתור אמת מוחלטת. עוד לפני שעשו את כל החפירות, מה שהוא חשב שבהם יהיה איזה ראייה. איך אתה עושה דבר כזה? כל פעם זה ככה. הוא בא ומצא לתת תשובה מוחלטת על דבר, שאלה מוחלטת. אבל עדיין עוד לא ביסס, עוד לא בירר, עוד לא הוכיח, עוד לא הביא. בסופו של דבר, בכל החפירות האלה לא מצאו את מה שהוא חשב שהם ימצאו. ובמילא אז היה צורך להמציא כל מיני הסברים חדשים והוכחות חדשות, ואז נוצרה תורת אבולוציה חדשה, לא STA, מה שאמרנו, לא יודע, סינתזית, אז כל זה נמרא בשביל לפתור את הבעיות מה שהיה צדר, לא משנה. אבל תמיד אנחנו תופסים את, אנחנו נפגשים בוויכוח הזה עם הנקודה הזאת. אנחנו פעם נוכיח, פעם נראה, עד פעם תוכיח, עד שתוכיח, עד נדבר. לא, הוא אומר עכשיו זה הכל מוחלט וברור וזה, בסדר. אבל נניח שבאמת שיחליטו ושימצאו ושזה באמת יהיה מבוסס. מה הוא טוען? יש כאן בעיה בטענה בפני עצמה. בואו ננסה להבין את זה, כן, את הטענה עצמה, מה קורה פה? הוא למעשה, מה הוא טוען? הוא טוען כזה דבר, שבלי להיכנס לכל מיני סיבוכים שם, כן? שהיה, לא היה זמן. כן, פשוט, אנחנו עד עכשיו תפסנו שיש זמן, ומכיוון שיש זמן ואנחנו בתוך הזמן, אז ממילא היה מישהו שברא את זה. זה לא נכון. הזמן נוצר יחד עם הבריאה. כשהבריאה נוצרה, יחד עם זה יש את הזמן מאז שהתחיל. איך זה בדיוק היה בהתחלה, אז יש מכניקה קוונטית, יש תורת יחסות. לא משנה, לא ניכנס, אבל מאז זה התחיל. עכשיו, ברגע שיש את הזמן, כן? אז ברגע שאין לי זמן, כן? אז אין לי שאלה מה היה לפניכם. זאת אומרת, למעשה בשאלה הזאת יש שתי צדדים, ואת שתי הצדדים הוא מנסה להסביר, אני אביא בדיוק את הדוגמאות מה שהוא מביא. הוא אומר ככה, במידה מסוימת השאלה של תחילת הבריאה היא קשורה עם מושג של קצה. קצה, למשל. אז בקצה בעולם, פעם, זה אני מביא דוגמה שלו, כן? פעם חשבו שהעולם הוא ישר, שהכדור הארץ הוא ישר, כן? שהארץ היא ישרה, ואז יש קצה, אז כולם חשבו שפתאום המים של האוקיינוס יישפכו בזה, מה יהיה, מה נעשה, כן? או שאפשר ליפול שם. אחר כך הולכים, 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 רואים שאין קצה, כן? למה אין קצה? למה אין קצה? מכיוון שהכדור הארץ הוא עגול. ולכן מה עשינו? לא הגענו לקצה, הגענו לנקודה ראשונה. אז ככה פתרנו את הבעיה של הקצה, זה מה שאומר. אם ככה, גם פה אנחנו, יש לנו בעיה של קצה. יש לנו זמן התחלתי, מה היה לפניכם? נפתור את זה בדרך כזאת. הוא מביא דוגמה, כן, גם כן. אותה דוגמה. הוא אומר ככה, העולם שלנו הוא עקום. כמו שאמרנו, כן, יש הקמימות העולם, כן, הקמימות המרחב, כמו שאמרנו, כמו שהוא הסביר, גרביטציה וכו'. מכיוון שזמן זה חלק מהמרחב, כמו שאמרנו על פי תיאוריות, אז גם הוא מעוקם בתוך המרחב הזה. הולך באותם, כן, גם כן מעוקם. מה הכוונה? מה הכוונה? כשיש, עוד פעם ניקח דוגמה של כדור הארץ, זאת אומרת גלובוס, ויש שם אנשים של זה, כן? אז אנשים הולכים, 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 הם רואים שם איזה קצה, אולי יגיעו לקצה, לא מגיעים לקצה, חוזרים בחזרה, פח, חוזרים לאותה נקודה. זאת אומרת אין קצה. אותו דבר עם הזמן, כן? כי מה שהעולם הוא כאילו, העולם הוא מתרחב, 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 ככה הם טוענים. בסופו של דבר, מה קורה בסופו של דבר? יש שם כמה תיאוריות, כמה מהן טוענות שבסופו של דבר הוא עוד פעם התכווץ לנקודה אחת. כן? זאת אומרת, זה כאילו דומה לאותו דבר מבחינה מרחבית, שאנחנו הולכים ביקום, בגלובוס הזה, וחוזרים בחזרה לאותה נקודה. מכיוון שהגענו לאותה נקודה, פתרנו את הבעיה של קצה. אז אין חוץ, יש, ברור, חשבנו קצה, שאלנו מה יש אחרי הקצה, אין קצה, חזרנו לאותה נקודה. אז ממילא אין שאלה מה עומד אחרי הקצה. אם, כן, אם כך, אותו דבר נגיד פה, שיש לנו את התחילת של בריאת העולם, של הפיצוץ, פיצוץ, ולפני, זה כמו קצה, מה היה לפני כן? אין שאלה מה היה לפניכם. למה? מכיוון שזה ההתחלה וזה הסוף כביכול. כן, זה ההתחלה וזה הסוף. זה אנחנו, כן? מזה שמתחיל ולפניכם לא היה שום דבר, בכלל לא היה משמעות, כן, לזה. אין משמעות מה היה לפניכם. אי אפשר לשאול שאלה מה היה לפניכם. למה? מכיוון שאנחנו כאילו מסתובבים בזמן. ככה זה יוצא מבחינתו. כן? כי יש הקמימות גם במרחב, יש הקמימות בזמן, ואין זמן, אין לפני כן זמן, כך הוא מסביר. כן, זה, כך הוא פתר את הבעיה, זה ברור הפתרון שלו. עכשיו בואו ננסה להבין את הבעיות בפתרון הזה, כן, הבעיות הן פשוט, כן, כי, הדבר הראשון קצה, מה זה, פתרנו בעיה של הקצה? סתם ניקח גלובוס. אם באמת ניקח אותם אנשים דו-מימדים, כן, הם הולכים בגלובוס הזה, והם הגיעו, הם חשבו שיש קצה, הולכים, יש קצה, לא מצאו קצה, מה קרה איתם? חזרו בחזרה לאותה נקודה. לאיזה מסקנה הם מגיעים? שאין קצה ואין אחרי קצה, אין משמעות לדבר מה שיש אחרי קצה? בכלל לא ככה. מה המסקנה שלו? המסקנה שלו, אם הוא הגיע לאותה נקודה, זאת אומרת, הוא הבין שאני נמצא במציאות מוגבלת. שאני מסתובב באותו מקום, כן? פשוט, פשוט. מסתובב במעגל, כן? פשוט, כשהמגילן שם היה, עשה סיבוב של כדור הארץ, אז למה הוא הגיע? לאיזה מסקנה הגיע? שאני נמצא בסיבוב. עכשיו נמצא באותו סיבוב, באותו מקום בכלל, כן? מה הכוונה? זאת אומרת, אין גבולות עכשיו, אין שאלה של קצה. מה יהיה אם אני אלה למעלה? מה יהיה אם הישר הזאת לא תתקם בזה? ברגע ש... אני נמצא בגלובוס, נכון? הנקודה, המסלול שלי הוא מתקם. אני חושב שהוא ישר, אבל הוא מתקם. אבל בסוף שהוא הגיע לאותה נקודה, הבנתי שהוא היה מיוקם. אז אם אני אמשיך אותו ישר, אני יוצא מהגלובוס לגמרי, כן? אז זאת אומרת, ברגע שאני תפסתי שיש פה יקום, אני מיד תופס שזה מציאות מוגבלת, ויש מציאות מחוץ לגבול הזה, זה פשוט. יש מציאות, אין מציאות, זה משהו אחר, אבל יש, אני נמצא במגבלות מסוימות. זה לא פתר לי את הבעיה של הקצה, כי מיד מתעוררת לי שאלה, מה יש מחוץ לגבולות של העולם שלי שאני נמצא בו. זה נכון שהקצה זה לא כמו הקצה שחשבתי קודם, שאני רואה ואחר כך יפול. נכון, לא קצה כזה, אבל יש קצה אחר במושג של מגבלות, כן? והאוז יגיד מאיפה יודע, זאת אומרת, הוא נמצא בעולם הזה, זהו, זה עולם הכל, זה יש אינסוף פה הכל. מה הכל? זה לא, זה מוגבל. אני לא יכול לצאת, אני כל פעם חוזר לזה, כן?
מי אמר שיש חוץ אבל?
מי אמר שיש חוץ? אבל ברגע שאני מוגבל, מיד יש לי אותה שאלה של קצה חוזרת. מה יש לי מחוץ לגבולות? הבעיה הוא לא פתר, אבל פעם שאלה חוזרת. אז מה יש מחוץ לגבולות? אולי אין שום דבר כמו שאתה אומר. אולי יש. אותה שאלה בדיוק חוזרת אליי. בסדר, מה? לא פתרתי את הבעיה של הקצה, כן? בסדר. אז עכשיו ככה, כן, ובאמת, באמת, מישהו יגיד, מאיפה אתה יודע? אתה נמצא בעולם שלך, ואתה לא יכול לדעת שיש משהו חוץ מזה. אתה נמצא בעולם, הוא מסתובב, לא משנה מה, אבל אתה לא יכול לתפוס אפילו שאתה נמצא בעולם מקום, שיש מה... זה לא בדיוק ככה, אתה יכול לתפוס. כשאנשים האלה נמצאים על הגלובוס, הם גם יכולים לדעת שהם נמצאים במקום. עקום, בדיוק כמו שהיום במדע טוענים שאנחנו נמצאים במציאות עקומה במעמד הרביעי, למרות שלא נמצאים שם, לא תופסים, זה למה? כמה שיטות, הוא גם מביא כמה שיטות, איך אחד השיטות הפשוטות, יש גיאומטריה על המרחב העגול, כן, שאם יש משולש, אז כן, משולש, הסכום של הזוויות הוא פחות מ-180 מעלות במרחב עקום. ובאמת, באותו, אם, גם בכדור הארץ, אם אנחנו נעשה משולש גדול, אז נתפוס את זה, נדע את זה, כן? זה ככה הם טוענים. זאת אומרת, יש אפשרות בתוך המרחב לדעת אם הוא עקום או לא עקום. גם בזה, בעולם שלנו, יכולים לדעת אם זה עקום או לא עקום, זאת אומרת, אם זה מוגבל או לא מוגבל, למעשה עקום זה במציאות מוגבלת, אז מיד יש לי שאלה מה היה לפני כן, מה היה מחוץ לעולם. זאת אומרת, בעיה של קצה ברור שלא פתר פה. אבל נלך הלאה, מה הוא אומר? שבתחילה של הזאת, כן? בנקודה הזאת, בנקודה הזאת של הפיצוץ, אז התחיל הזמן, לפני כן לא היה זמן. זה הדרך, הצד השני שלו, התוספת שלו להסבר. אם לא היה זמן, אז לא יהיה שום דבר. כי אם אין זמן, אין שום דבר. מתי יש שאלה הוא טוען? מתי שיש זמן, ואנחנו כמו צינור, ואנחנו בתוך הזמן, אז נחלים לשאול את כל רגע מה היה לפני כן. אבל אם צינור רק מתחיל מהנקודה, רק עכשיו התחיל הזמן, לפני כן לא היה זמן, אז איך אתה שואל מה היה לפני כן? פשוט אין לי שאלה כזאת, וממילא אין שום דבר. אם אין שום דבר, אז גם אין בורא עולם. אין אף אחד שהיה לפני כן שברא, כן? כי מה? כי לא היה זמן. אם לא היה זמן, אז גם לא היה בורא עולם, כי איך הוא יכול להיות בלי זמן? וזה פלא גדול. אדם טוען טענות, הוא בא להתווכח עם הדעת, אז לפחות שילמד משהו עם מי שרוצה להתווכח. התפיסה שלו, של בורא עולם, מאוד מאוד מעניינת. כן, הוא למעשה מבלבל, אצלו זה בגלבן, מי שיסתכל בספר שלו, אצלו זה הבורא עולם כמו שביהדות. וכל מיני אלילים, עובדי אלילים, מה שהוא מביא, זה אחד אומר שאליל כזה, ואליל אחר, ואליל שלישי, וכולי, מביא כמה עידות. וכולם זה, הוא ככה מערבב אותם כולם ביחד, כי זה אותו דבר, כן? ככה מבחינתו בתפיסה שלו. ואם כן, אז איזשהו אליל, למשל, שם איזשהו ירח, הוא לא יודע מה, איזה אליל מסוים. נו, אז הוא ברא את העולם מבחינתם, יפה מאוד. נו, אז אם היה זמן, אבל אם לא היה זמן, איך הוא יכול להתקיים? לא יכול, כן? אז ככה גם כולם, גם בורא עולם במושגים של יהדות, זה גם כן ככה. אבל זה פלא גדול. לפחות אם אתה בא להתווכח, אז לפחות תלמד מה זה מושג של בורא עולם ביהדות, זה שאלה במתי צריך. רק אל תתווכח, סתם עושה צחוק מעצמו. כמו למעשה, זה כן, כי פשוט יהודי אחד שלמד את זה, למד יהדות, הוא שומע את ההסברים שלו על בורא עולם ואיך שהוא פורח את זה, את הטענות הדתיות, זה סתם צחוק כזה. אבל בואו נתפוס את זה, איך זה, איך קודם כל בשביל לתפוס את זה, את הנקודה הזאת, כן? בואו נראה איך היהדות פותרת את השאלה הזו, בדיוק אותה שאלה מה שהוא שאל, מה היה לפני כן? איפה זה כתוב? בבראשית, בהתחלה, כן? זה יש מלבי מאוד מעניין על הנקודה הזאת, אנחנו עכשיו נלמצא, כן? אז למעשה, איך זה כתוב? כתוב בהתחלה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, נכון? בראשית ברא אלוקים. יש שם, לא יודעים, על כל מילה יש המון עומק ללא גבולות. אז מלבי, עוד לפני, כן, לפני 200, 150 שנה, 200 שנה, עוד לפני כל... ב-19, 120, עם כל התיאוריות החדשות, הוא נותן את ההסבר הזה, כן? איזה הסבר, בואו נראה. הוא אומר ככה, למעשה הוא לא לקח את זה, לא המצא את זה, זה גם לקח את זה מהחז"ל וכו'. אז הוא אומר ככה, מה כתוב בראשית? יש כמה פירושים על זה, מה זה בראשית, נכון? אז כתוב בראשית ברא אלוקים, מה זה בראשית? בראשית, כן? לכאורה היה צריך להיות כתוב אחרת. זה כביכול לא נכון, כן? בראשית, בראש, בהתחלה, כן, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כן? מה זה בראשית? אבל לכאורה היה צריך להיות כתוב הפוך, אחרת, בראשונה. בראשונה ברא זה, בראשונה, למה בראשונה? מכיוון שאם אנחנו צריכים בפשטות, יש שם סדר עולם, יש ויכוח שם רבם, זה, לא נגיד, רש, כן, שזה עניין של סדר של העולם, אנחנו מדברים, זה נברא, זה, 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 כל דבר, יש סדר מסוים, כשאני מדבר על הסדר, צריך לדבר, נכון, בראשונה, זה ראשון, זה שני, זה שלישי וכו', אני מדבר על הז... מערכת של זמנים, מה קודם זה, כן? זה יותר נכון היה צריך לכתוב בראשונה, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בהתחלה, בראשונה, זאת אומרת, למה כתוב בראשית ולא בראשונה? ככה הוא שואל, שזה הרבה שואלים את השאלה הזאת, יש הרבה מאוד הסברים על זה, אבל אני אדבר על ההסבר של המלבי, כן? בראשונה, בראשונה, מה למה? הוא אומר ככה, יש הבדל במשמעות של שתי המילים, בראשית ובראשונה. מלבי בכלל הלך על הדקדוקים. מכירים את זה, כן? כל העניין של דקדוק, כן? אז בראשית או בראשונה, יש הבדל במשמעות. מה ההבדל? שבראשית, מה זה בראשית? בראשית, כן? זאת אומרת, בראשונה, מה זה בראשונה? בראשונה זה, משמעות של המילה בראשונה, זה, הוא מקשר את נקודת זמן בהווה עם העבר, כן? בראשונה, זאת אומרת, כשאני אומר בראשונה, זאת אומרת, לפני כן היה כך וכך, ועכשיו זה בראשונה כך. זאת אומרת, מילה בראשונה נותנת לי אינפורמציה על מה שהיה, מה שעכשיו, ושום דבר לא אומרת על זה מה שיהיה. נכון? זה בראשונה בקשר לעבר, נכון? כשאני מדבר בראשית, זה אחרת, בדיוק הפוך. בראשית לא מדברת שום דבר על העבר, ומדברת רק על העתיד. זאת אומרת, בתחילת התהליך כזה וכזה קרה כך וכך. זאת אומרת, בראשית, אומרת, בא עכשיו, ומה שיהיה אחר כך, ולא מדברת על מה שהיה קודם. כן, זאת אומרת, בראשית של משהו, מתי היה ראשית? לא אומרת על זה. זאת אומרת, זה יש משמעות, הבדל במשמעויות שם, כן, כן, בזה, במושג הזה של הבראשית. אז עכשיו, בראשית ובראשונה. וזה לא במקרה התורה כתבה דווקא בראשית ולא כתבה בראשונה. למה? מכיוון שהיא רוצה לומר שבראשית, זה בדיוק הנקודה מה שהיא רוצה לומר. כן, שבראשית זאת אומרת מפה ואחר כך, אבל לפני כן לא שייך לשאול את השאלה מה היה לפני כן. שלמעשה הטענה הזאת משהו, הם היום מגיעים לנקודה הזאת. אז אבל במה זאת מסביר את הנקודה הזאת? הוא אומר שלפני הבריאה, זאת אומרת, למה כתוב בראשית? לומר לנו שלפני כן לא שייך לדבר על הזמנים. בראשון, לכן אי אפשר לדבר, להגיד מילה בראשונה, מכיוון שבראשונה זה מדברת על הזמן שהיה לפני כן. אומר לו, בראשית, זאת אומרת, לפני כן לא היה זמן. וזה גם שם מסביר את המושג הזה, מה הכוונה, איך אנחנו עושים. כשאנחנו מדברים על העולם, כן, יש כאן בעיה, למעשה עוד פעם חוזרים על מה שדיברנו, כן? שיש כאן בעיה, השאלה הזאת תמיד ישנה, כן? מה היה לפני, כן? תמיד כשאנחנו מדברים, מה היה לפני כן? וכשאני מדבר, צריך לתפוס מושג מה זה מרחב ומה זה הזמן. מה זה תפיסה? עוד פעם אנחנו חוזרים עכשיו על נקודת מבט יהודית, כן? זה מאוד הנקודה של המבט של המדע המודרנית מאוד התקרבה למושג הזה במאה ה-20, אבל אצל היהודים זה היה עוד לפני כן התפיסה הזאת, רק יותר מעמיקה ממה שתופסים היום. אז הוא אומר בצורה כזו, למעשה מה זה מרחב ומה זה, מה זה זמן, איך לתפוס את המושגים האלה. זה הגישה היהודית למעשה אנחנו תופסים, כן? איך, מה זה מרחב ומה זה זמן. המרחב, איך להגדיר מרחב? איך? נו, אין כאלה הגדרות מיוחדות, כן? ההגדרה היהודית אנחנו נותנים עכשיו. מרחב, זאת אומרת, זה תמיד קשור למרחקים, זה ברור, כן? מרחב. למשל, אנחנו נמצאים עכשיו בחיפה, ויש תל אביב, נכון? מה יש זה, כן? יש מרחק מסוים. מה זה אומר המרחק? זה כמה זה? 60 קילומטר, כן? 60 קילומטר, כן? מה זה אומר? מה זה אומר 60 קילומטר? מה זה אומר המרחק הזה במרחב? מה? שאני צריך, אם אני נוסע במהירות של 60 קילומטר בשעה, אני אפתוח שם, אגיע לשם. נכון? עכשיו פה זה. זאת אומרת, אני לא יכול להגיע מיד לשם. אם אני אעשה איזה מאמץ, אז אני אגיע בתוך שעה, כן? אם אני אעשה מאמץ יותר, אני אסע יותר מהר, אז אני אגיע יותר מהר, אם פחות, פחות, כן? מקום אחר, אני צריך יותר כוח, יותר מאמץ ויותר זה, כן? זאת אומרת, וזה המרחב, זה למעשה מגדיר לי את המרחב, כן? יש כל מיני נקודות במרחב, בשביל להגיע מנקודה לנקודה אני צריך לעשות מאמץ. על פי המאמץ אני גם יכול למדוד, זה יותר רחוק, יותר קרוב וכו', למעשה, כן, המרחקים זה מבחינתי יכולים למדד בה, כמה ש... מבחינתי, מה זה המרחב? זה שאני צריך להפעיל איזה מאמץ בשביל להגיע מנקודה לנקודה. מה יהיה אם אני אוכל, או מישהו יוכל להגיע מנקודה לנקודה, מחיפה לתל אביב, בלי לומר בכלל, ברגע אחד? יש משמעות בשבילו לדבר על המרחב, המרחקים האלה, המרחק הזה, או המרחב הזה, יש לו משמעות מבחינת העולם. ברור ש... אם מישהו יכול להגיע ברגע אחד, ללא כל מאמץ, מנקודה לנקודה, במרחב, יש משמעות לדבר על המרחב בכלל, כן? כי זה, כי כל המרחב זה בנוי על דבר כזה, כן? או שנגיד יותר מזה, אם מישהו שיכול להיות...
המאמץ בעצם המרחב, או שהוא רק...
תראה, אם אני אוכל, נאמר שיש מרחב כמו שישנו, אם אני אוכל פן רגע, אני עכשיו פה ואוכל להיות בתל אביב, באותו רגע, ללא כל מאמץ, יש מבחינתי, יש משמעות בכלל לדבר על המרחב? אני יכול להיות בתל אביב, יכול להיות במוסקו, יכול להיות באיזה מקום בניו יורק, ברגע אחד, יש משמעות לדבר על המרחב מבחינתי? מבחינתי אין מרחב לגמרי, כי מה זה משנה לי, כן? אם בכל רגע אני יכול להיות מיד, מה זה משנה לי? כי כל מה שאני דיברתי על המרחב זה בגלל שיש לי הבדלי של הנקודות, שכל הבדל אני מגדיר באיזה צורה, כמה מאמץ אני צריך להגיע, להשקיע בשביל להגיע לפה או לשם, כן? מישהו יגיד מרחב קיים בפני עצמו, רק, אבל מבחינתו יש משמעות לדבר על המרחב. כל שכן, יותר מזה, אם אנחנו נגיד הלאה, עם אחד שיוכל להימצא בשתי נקודות בו זמנית. ברור שאין משמעות בכלל לדבר על המרחב. אלא, מישהו יגיד אצל אחרים, אני אמצא אצל אף אחד, לא עקרוני כרגע, כן? זאת אומרת, כשאני מדבר על המרחב, כן? אותו אחד שיכול להימצא בכמה נקודות של המרחב בו זמנית, אין משמעות, אין מרחב בכלל, נעלם. וכשלפני כן, כשהוא לא יכול להימצא, אז יש לו מרחב. במה זה תלוי? איך נגדיר מושג של המרחב? זאת אומרת, אנחנו נגדיר את המושג של המרחב, יוצא שאנחנו נגדיר אותו, זאת אומרת, אם נסתכל בצורה כזאת, ההגדרה של המרחב זה מין מידת מוגבליות של האדם בצורה מסוימת, כן, פנים, בתוך האדם. אדם מוגבל בזה שהוא לא יכול להגיע מנקודה לנקודה מיד, זה המגבלות שלו, זה ברור, כן, הוא מוגבל. הוא צריך להעביר מאמץ, הוא לא יכול ללעול מאמץ לעשות שום דבר, כן? אז זה מגבלות של האדם. ברגע שנוריד ממנה את המגבלות, לא יהיה מרחב. לגמרי, מבחינתו בכל אופן, כן? יוצא שכל המושג של המרחב זה כתוצאה של התכונות של המוגבלות של האדם. זה מין מידת מוגבלות בתוך האדם. ברור, כן? זה המושג של המרחב. זאת אומרת, במה אדם מוגבל? במרחב. לא יכול ללכת ימינה, שמאלה, זה הוא צריך, כן? ברגע שיש לו מגבלות, אז מוביל מרחב. ברגע שאין לו מגבלות, אין מרחב בכלל. אין מציאות. או שנאמר אחרת, מבחינתו אין מרחב, גם הוא לא נמצא בתוך המרחב, מסתום גם אף אחד לא יוכל לראות אותו במרחב, אחד שיכול למצא בכמה נקודות בו זמנית, מסתום גם אין שם לראות אותו, כי אין לו מגבלות של המרחב, והוא לא נמצא במרחב, אז ממילא הוא נמצא מחוץ למרחב, או לא בתוך המרחב, נקודה ברורה, כן?
שאין מרחב, רק
המוגבלויות עושות המרחב. כן, זה מוגבל, מישהו מוגבל, כן? זאת אומרת, כן, מישהו מוגבל, אז יש עליו בעיה, יש לו מרחב, הוא פתאום מתחיל לדבר איך אני לחשוב, איך אני אגיע לפה, לשם. ברגע שאין לו מגבלות האלו, לא משנה איך מגיעים, לא מגיעים, אני מדבר על כביכול מציאות דמיונית, לוגית, אבל זה אנחנו רוצים לתפוס את המושג האינסוף למעשה מבחינה יהודית, אז לכן מביאים את הנקודה הזאת, כן? אז ברגע שלא, בן אדם לא רואים כאלו אנשים, כן? אבל אם כן, נתאר לנו מציאות כזאת, שאין לו מגבלות של המרחב, לא צריך לעשות שום מאמץ בשביל להגיע מנקודה לנקודה, לא מוגבל בזה, אז אין לו בשביל המרחב, הוא לא נמצא בתוך המרחב. בסדר? אותו דבר לגבי זמן. הזמן זה גם כן מגבלות מסוימת על האדם. הוא לא יכול להיות בו זמנית היום או מחר או מחרתיים. ובכל רגע ורגע הוא, זה מין מגבלות זה. אבל אם נתאר לאדם, נתאר את האדם, או מישהו, שהוא יכול להיות גם בזמן הזה וגם בזמן הזה, אז אין זמן, פשוט אין זמן. אז מה זה זמן מבחינה זאת? זה כשאין מגבלות, זה הזמן. כשיש מגבלות. המציאות של מגבלות זה הזמן. ואז כשיש את המגבלות האלה על אדם, אז אדם נמצא בתוך הזמן. כשאין מגבלות הוא לא נמצא בתוך הזמן. אבל זה שאין מגבלות זה לא אומר שהוא לא קיים. זה, רואים מה אנחנו תופסים פה. זאת אומרת, המגבלות שקיימים על האדם או על המציאות, אז יוצא בשבילו זמן. זה דבר שבנוי בתוך, כן? זה מין תכונה בתוך האדם במידה מסוימת. עכשיו, כשאדם נולד, אדם נכנס לעולם הזה, כמו שאנחנו, וזה השקפה של היהדות, כן? כשאדם אין לו מגבלות של הזמן ומרחב, הוא נמצא בעולם הזה, הוא פשוט לא נמצא בו. ברגע שנותנים לו את המגבלות, מגבילים אותו בדברים, אז הוא מתחיל להרגיש את העולם, והעולם מתחיל להרגיש אותו, נאמר ככה, כן? אז זה נקרא כאילו הוא נכנס לתוך העולם, הוא נולד. כשאדם נפטר, אז הוא יורד מן המגבלות, כן, יוצא מהמגבלות, אין לו מגבלות. עכשיו, למה אי אפשר לראות אותו כשאין לו מגבלות? מכיוון שאין לו גוף. למה? כי הגוף זה מגבלות עליו, כן? זה ברור, הגוף מוגבל, כן, אז הגוף זה לא בן אדם. כשאני מדבר עם בן אדם, אני רואה, גוף זה רק, זה מה שאני רואה. אני פונה לבן אדם, לא לגוף שלו, זה ברור, כן? אז על ידי המגבלות שיש עליו, אני רואה אותו, על ידי גוף. גוף זה בפני עצמו, זה מגבלות על האדם. אז ממילא אני רואה אותו, ברגע שאין לו מגבלות, גם אין לו גוף, אז הוא לא מוגבל. אבל זה לא אומר שאין לו מציאות בכלל. הפוך, המציאות בלתי מגבלת יותר מציאות מאשר מציאות מוגבלת. כן? זה מה שאני רואה אותה, את המציאות שאני רואה היא למעשה יותר דמיונית מאשר המציאות זה. ועוד מעט אנחנו, אם יהיה לנו עוד קצת זמן, אולי נדבר על הנקודה הזאת. עכשיו, זה מה שאומר המלבין. אז למעשה, מה היה לפני כן, לפני הזמן? לפני בראשית, מה היה? לא היה זמן, ככה הוא טועה. עכשיו, זה דוקינס טוען שלא היה זמן. רק, לא דוקינס, הוקינס. אבל מה המסקנה שאין זמן? אם אין זמן, אומר הוקינג, אז לא קיים שום דבר, גם הבורא עולם לא קיים. למה? כי איך הוא יתקיים בלא זמן? זה מין גישה טיפשית כזאת. מה זה איך הוא יתקיים בלא זמן? בדיוק הפוך. אם הוא היה מוגבל בתוך הזמן, אז הוא לא יכול לברוא את העולם, כי אז הוא נמצא בתוך העולם. זה למעשה בעיה של עבודת אלילים. שאיך פתאום העולם שהוא מוגבל בורא את עצמו שהוא גם כן מוגבל בתוך העולם, זה ברור. אלא מה, הוא נמצא מחוץ למגבלות של הטבע, של המרחב, ומחוץ למגבלות של הזמן, זאת אומרת מחוץ לזמן. אז לכן לפני הבריאה יש מציאות שלא מוגבל, לפני הפיצוץ, לפני הבריאה יש מציאות שאין לה מגבלות של הזמן. יש כשאנחנו מדברים על
העולם... שהקדוש ברוך הוא היה בכזה...
נו, אז זה אנחנו מדברים, מה הכוונה? לא מציאות, מציאות אנחנו, מציאות ללא גבולות, זה אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, כן? במידה מסוימת אמרנו על בן אדם שלפני נולד, זה במושגים מסוימים גם כן, כן? במגבלות מסוימות, יש עוד מגבלות בעולם רוחני, לא ניכנס, שם זה הרבה יותר מסובך, כן? אבל, כן, אבל זה מה שאנחנו מדברים. מה הוא אומר? שאין, ברגע שאין זמן, אז אין בורא עולם. למה אין בורא עולם? כי איך הוא יחיה בלא זמן? מה יהיה? מה הוא יעשה היום, מחר? אבל התפיסה של יהודית, של בורא עולם, זה שאין לו מגבלות, כמו שאמרנו, אין לו גבולות של המרחב, ואין לו גבולות של הזמן. ורק מי שנמצא בתוך הגבולות, אז עליו אפשר לומר, אם אין גבולות, איננו קיים, לא יודע מה, גוף מסוים. הוא נמצא בתוך המגבלות של המרחב. ואם אין, כן, אם אין זמני, זמן, אין מרחב, אז אין גוף, כי הגוף לא יכול להתקיים ללא כשאין מגבלות של המרחב. זאת אומרת, כשהוא תופס את בורא עולם בתפיסה של עבודת אלילים, שזה מין חלק של הטבע שנמצא בתוך הטבע, אז אפשר לומר שאם לא היה זמן, אז גם הדבר הזה לא היה. אבל יהדות אף פעם לא תפסה את זה בצורה כזאת. אף פעם לא תפסה שבורא עולם נמצא בתוך העולם, זה כמו שלמדנו. בורא עולם נמצא מחוץ לעולם, ולא רק מחוץ למרחב, אלא גם מחוץ לזמן, זה תמיד היה תפיסה. ואז ממילא לא שייך להגיד שלא הייתה לו מציאות, אין מציאות, לא יכול להתקיים. יש לו מציאות אחרת, לא מציאות שלנו, כי הוא לא מוגבל, ללא גבולות של העולם. כי אצלו שהוא תופס שיש רק, זה ברור שאותו מי שתופס שיש רק מציאות הטבע. אז ממילא ברגע שאין טבע, אז לא קיים שום דבר. מה זה טבע? במידה הזו, במקרה מסוים, שזה הזמן גם כן. איך הוא החליט מההתחלה את הבעיה? איך הוא העמיד את הבעיה? יש מרחב, יפה, בריאה, ויש זמן, זמן אינסופי. המרחב התפוצץ באיזושהי נקודה, היה לו פיצוץ, יפה. אז מי ברא אותו? אז מישהו בתוך המרחב לא יכול להיות, אבל מישהו בתוך הזמן. עכשיו, אין זמן, אז אין מציאות. מה פתאום? זאת אומרת, הוא תופס שכל המציאות יכולה להיות רק בתוך טבע. ומה שמחוץ לטבע לא יכול להיות מציאות, זה הנחת יסוד שלו. ואם אתה מניח את זה, אז ממילא אין, זאת אומרת, אז אין מחוץ. זאת אומרת, ההנחה שלו, שיש עולם הטבע, כן, שיש רק עולם הטבע, ואין חוץ מזה, חוץ מטבע שום דבר. אז כל מי שקיים בכלל רק בתוך הטבע, זאת אומרת, בא מרחב ובזמן. ברגע שלא יהיה מרחב ולא יהיה זמן, אז לא קיים שום דבר. אז איך הנחת שרק משהו בתוך הטבע הזה, רק שמחוץ לטבע לא קיים שום דבר? זאת אומרת, בהנחה היה כן, שכל מה שקיים, כן, בהנחה הוא הניח מההתחלה שיש רק עולם הטבע ואין שום דבר חוץ מזה, זאת אומרת שאין מציאות מחוץ לטבע, זאת אומרת אין בורא עולם מחוץ לטבע, מחוץ לעולם, ואחר כך על ידי הדבר הזה הוא מוכיח שאין בורא עולם מחוץ לטבע. זה טוב, זה שיטה, זה ברורה לגמרי ממש הייתה. אבל אני הייתי אומר עוד נקודה אם היה לנו זמן, כן? עוד מבט איך להסתכל על כל הדבר הזה, כן? למעשה מה הכוונה כאן? איך הוא תופס את המציאות? אנחנו מדברים על מה כאן, זה עולם הטבע, זה מה שאנחנו רואים לפנינו. כן, עולם הטבע. ואנחנו אומרים, זה המציאות. העולם הטבע זה קיים במרחב וקיים בזמן. כן, זה הטענה שלהם. מזה יצא כל העסק. כן, כל הוויכוח יצא מזה. עכשיו, השאלה היא פשוטה, אני רואה למשל סוס. רואה סוס. אז הוא קיים או לא קיים? ‫נו, בפשוט הוא קיים, ברור, ‫אני לא רואה, זה עובדה, עובדה קיימת, ‫ככה זה אומר. ‫אבל למעשה, כשאנחנו נסתכל טוב, ‫הבאנו את הדוגמה הזאת, ‫אבל עוד פעם נראה בשביל להבין ‫את מה שהוא טוען. ‫אם אני מסתכל טוב וחושב יותר, ‫מה זה הסוס הזה? ‫איך אני רואה אותו? ‫הוא, יש קרני אור, פגים בו, ‫חוזרים, פגים לעין, ‫עושים איזה שם, כן? פגיעה בעצבים, ואז זה מגיע למוח. ואז מוח, לא מוח, השכל של האדם, לא משנה, כן? שכל של האדם עושה שם עבודה מסוימת, כן? הוא למעשה לא מקבל תמונה, זה ברור. הוא מקבל כביכול טבלה של כל מיני קרני אור, כאלו וכאלו, עם תדירויות משונות ועם כיוונים שונים וכו' וכו', כן? ועל פי זה הוא מחליט מה זה הצורה שהוא רואה. ואז בשכל של האדם יש איזה מנגנון שקוראים לו דמיון, ושם הוא מצייר את הציור של הסוס הזה. זה פשוט, זה ברור ככה. תופסים את זה במדע ובחוד, כן? זאת אומרת, יש לי איזשהו דמיון. אני יכול לסגור עיניים ולראות בדמיון שלי כל מיני דברים, כן? ברור באותו דמיון עצמו, יש לי ציור של הסוס הזה, כן? ששולח את קרני אור, שפגים לי בעין, והשכל שלי בונה בדמיון הזה, זה ברור, כן? ככה זה. שאלה עכשיו...
דמיון לא כן. זה לא נכון?
לא, לא, רק שנייה, יכול להיות נכון, אבל בוא נראה, זה המנגנון שעובד, נכון? עכשיו, השאלה היא כזאת, מתברר באמת, באמת הסוס הזה קיים או לא קיים. זאת אומרת, ההנחת יסוד של אנשים בדרך כלל שאנחנו חיים בעולם הטבע, אנחנו מניחים, וגם המדע בהחלט, כן? מניחים שהסוס שאני רואה, כן? הוא באמת... זה שקיים מחוץ לעיניים שלי, הוא שלף לי את קרני האור האלו, כן? וזה ככה אני מניח, לכן אני חי בזה, פה יש סוס, פה יש זה, כל אחד הוא שלף. זאת אומרת, זה שאני רואה את הצורה של הסוס על פי קרני האור, ככה השכל שלי פתר את הבעיה הזאת של קרני האור האלו, ובנה לי איזה, זה באמת מישהו שלח, ומי שלח, הסוס הזה שלח, ועל פי זה ככה אני רואה. אבל יש לי שאלה גדולה, רק שנייה, עם הסוס עצמו לא נפגשת. כל הקשר שלי עם הסוס זה רק דרך קרני אור. כן? אין לי קשר ישיר איתו, אני תמיד, ככה בנויים כחושים של האדם. גם אם אני אגע בסוס הזה גם לא יעזור, כי למעשה אף פעם לא נוגעים. זה תמיד יש במרחקים קטנים יש כוחות דחייה, ואז הם משפיעים על העצבים באצבע, ואז אדם חושב שהוא נוגע במשהו. למעשה לא יכול לנגוע, לא יכול לטום את זה, לא יכול שום דבר, זה פשוט, החושים בנויים ככה. רק מה, אני רואה כאילו, כן, אין לי שום קשר עם זה מי ששלח את האור, קרני אור, יכול להיות, יש מישהו מחוץ ממני שרוצה שאני אראה את הסוס, והוא שולח קרני אור בצורה כזאת, איך שהסוס היה צריך לשלוח, ואז אני רואה את הצורה של הסוס. אני יכול להוכיח אם זה ככה או לא ככה. מישהו יכול להוכיח שזה באמת יש הסוס הזה והוא שולח את הקרני אור, או שיש מישהו אחר ששולח קרני אור כאילו זה שלח הסוס. יש איזושהי אפשרות לבדוק את זה.
מה זה כאילו, אז אין סוס, מה זה כאילו?
לא משנה, אבל אני אראה את הסוס.
אז אין כלום, ויש כל מיני קרני אורות.
כן, אבל אני אראה את הסוס.
לא, אני אומר כאילו, השאלה שהוא מציג, זה בעצם אומר שאין שום מציאות.
אני לא אומר שאין לו אל, אני בינתיים לא אומר את זה, אני בינתיים...
אבל אני אגיד שהסוס שלח קרני אור של הפרה, והפרה שלנו כאילו...
לא, לא. לא, לא יודע, יש מישהו ששולח קרני אור ככה, כמו שהסוס צריך לשלוח. ואז אני רואה את הצורה של הסוס, נכון? עכשיו אני יכול לבדוק אם זה באמת סוס שולח את זה, או שמישהו אחר במקומו שולח. יש לי אפשרות לבדוק? אין שום אפשרות לבדוק. כן? אני חי, אני רואה כל מיני צורות, ואין לי אפשרות לבדוק אם באמת הם קיימים, או שיש מישהו אחר. עכשיו, מה אני בטוח יודע 100% כשאני רואה סוס? אני יודע 100% שיש מישהו ששולח קרני אור, שמישהו מגרד את העצבים שלי בעין. זה ברור. כי למה אני רואה את הסוס? אם לא היה מגרד לי, לא הייתי רואה את הסוס הזה, כן? זה שאני רואה שברור שיש מישהו שמגרד לי את העצבים. זאת אומרת, ברגע שאני רואה משהו בעולם הזה, כל חפץ, זה אומר שיש מישהו מחוץ ממני שאין לי קשר איתו, אני אף פעם לא יכול להתנגש איתו, שהוא שולח לי קרני אור, שהוא מגרד לי את העצבים כך שאני אראה את העולם, את זה ואת זה ואת זה. אני מניח שזה אותם הדברים, אבל זה הנחה שלי, מי אמר שזה אמת בכלל, מי יש לו הוכחה לזה, כן? דבר אחד במפורש אני יודע, שיש מציאות מחוץ ממני, שאותה אני לא רואה, אני רק רואה את אותם צורות שהוא גורם לי בתוך העין שלי לראות. ברור, ראיה. זה ברור, זאת אומרת, אני בטוח שיש מציאות מחוץ ממני, שמגרדת לי עצבים. ואני לא יודע, אין אפשרות לראות אותה אפילו. בסדר, היא לא, זה ברור, לא, אין לי אפשרות להתנגש איתה בשום דרך.
כן, אבל, כאילו, זה ברור שאם מגיע קרנאור מסוימים זה יוצר לי סוס. אז מי ששלח אותו קוראים לו סוס, זה לא?
לא.
מה זה סוס או מה זה לא?
כן, יכול להיות זה אלכס. שולח את זה. אז לא, הוא רוצה...
אני מקווה שיש סוס.
לא, לא, הוא רוצה... בסדר, יפה מאוד. הוא רוצה שאתה תראה סוס הזה, ואז אתה חי בעולם הטבע. נכון.
אני יכול לגרד לך במוח צורה של סוס.
כאילו, בלי
שתראה.
לא, אין
מה
סוס. יפה, יפה. יפה. יפה מאוד. זאת אומרת, ככה נוצרת מציאות טבעית של בתוך האדם. אני רואה כל הטבע, ואז אני יכול לומר, רק שנייה, מה אכפת לי מי מגרד לי עצבים? בסופו של הטבע אני רואה כל מיני חפצים, אז אני חי בעולם הזה, נכון? אני חי בעולם הזה, וזהו זה, זה טוב, זה המציאות, זה מה שקיים. באיזשהו רגע אני יכול לומר, לבוא ולומר, תשמע, המציאות הזאת שאני רואה, למרות שאני רואה אותה בדמיון, כן? זה רק המציאות שקיימת, אף אחד לא גורם אותה. כן, יכול להגיד דבר כזה? זה כבר מתחיל להיות שטות, כן? למה? זאת המציאות, זה שאני רואה העולם, כן? אף אחד לא מגרד. כן, לא מגרד, אז זה בפני עצמו קיים. זה למעשה הטענה שלהם. כן? אותו אחד שגורם לי, גורם לי את הצורה הזאת וצורה אחרת וצורה שנייה ושלישית, כן? הוא למעשה יוצר לי את עולם הטבע. הוא למעשה סיבה לסוס, זה שאני רואה סוס, נכון? הוא סיבה זה שאני רואה איזה חפץ, איזה משהו. הוא הסיבה. אנחנו תמיד שאלנו שאלה, מה הסיבה לדבר כזה, כן? העולם שאני רואה בדמיון שלי, זה עולם הטבע, זה נוצר, כן? עולם הטבע, נכון? זה המציאות שלי, מה שאתה אומר. אני חי, זה מה אכפת לי, איפה זה? אני חי בו, אני אוכל, אני שותה, אני זה, אין בעיה, כן? אבל כשמתעוררת לי שאלה מאיפה זה בא, מי הוא הסיבה לדבר הזה? הסיבה לדבר הזה זה מי שגירד לי עצבים, אבל זה ברור שאם אני רואה את זה, מישהו גירד עצבים, נכון? ואותו אחד אני לא רואה, אף פעם לא יכול להתנגש אפילו איתו, נכון? וזה הסיבה, וזה המקור, והוא למעשה בורא לי את העולם. בסדר? והוא גם נמצא מחוץ לעולם שלי שאני נמצא בו. ברור. אז ככה אני מגיע, ואותו אחד שבורא, זה הסיבה הראשונית שבורא את כל העולם, זה הבריאה. הוא נמצא מחוץ לעולם שאני רואה, נכון? הוא גם נמצא מחוץ לזמן, כי הזמן גם כן נמצא רק בעולם הזה. זה מה שגם הוא טוען. ברגע שהיה פיצוץ, נוצר הזמן. כי איך אני מודד את הזמן הזה? יש סוס. אחריו דחף אותו מישהו סוס אחר או שור, אז אני מחבר בין התופעות ובונה לי זמן, נכון? הכל הזמנים האלה בונה לי גם כן אותו אחד שמגרד לי את הצבים. בו עצמו לא אמור להיות הזמן הזה. זאת אומרת, הזמן הזה זה התכונה של אותו עולם, הדמיון שאני נמצא בו ואני חי וטוב לי פה. כן?
הם לא רק שהם שכחו מי מגרד, הם גם החליטו שהוא נוצר מעצמו.
נוצר מעצמו, טוב, זה גם כן, כן?
מה הם הוכיחו אותו?
כן, ברור, עכשיו.
הם אומרים שהם קרן אור שמגרד את העין?
אז זהו, בא ואומר דבר כזה, ברגע שהתפוצץ העולם, מלפני העולם לא היה שום דבר. כן, כי לא היה זמן, לא היה זה, לא הייתה מציאות, לא היה שום דבר. יפה, מה זה העולם הזה? מה זה העולם הזה? העולם הזה זה למעשה אוסף של צורות, כמו שאמרנו, כמו שאנחנו הבנו, כן? זאת אומרת, ברגע שאני רואה אוסף של צורות, אני לא יודע אם הם באמת קיימים, בדמיון שלהם קיימים, שם לא, אני יודע שמישהו מגרד לי את הצדים שלי, ואותו מי שמגרד אני לא רואה, אולי זה הסוס מעצמו מגרד, רק אותו אני אף פעם לא יכול להתנגש אותו, זה לא משנה כבר איך שתגדיר אותו, אבל זאת הסיבה שאי אפשר לראות אותה. כי כל מה שאני יכול לראות רק על ידי, כתוצאה של גירות עצבים על ידי האור, ואז אני בונה לי בדמיון שלי, בסדר?
אבל הנקודה הזאת שיש
לך... כן, אז זה עניין, עכשיו, ברגע שאני רואה צורות, אז לי ברור, כן, אם אני אגיד לך מאיפה זה בא כל זה, מאיפה זה נוצר, מאיפה זה בא, כן? אז אני אתחיל לחשוב, ברגע שאני רוצה לחיות פה, לדעת כל מיני דברים טכניים, איך להגיע לפה, איך להגיע לשם, איך לאכול, איך להרביל, איך להגיע, זה מסתדר. אבל ברגע שאני רוצה לברר מה הסיבה, מאיפה זה בא, מי יוצר את זה, כן? אז אני חייב להניח שמחוץ לעולם הזה של הטבע, אתה תגיד, אני אגיד, מחוץ מעולם הדמיונות, הצורות שאני רואה, מחוץ, זאת אומרת, יש מישהו חוץ מאדם שמגרד לו את העצבים. וזה חייב להיות, אם אני רואה את העולם, גם חוץ מטבע, כי הטבע זה כל הצורות מה שאני רואה, ואת כל הצורות הוא יוצר לי על ידי...
אבל הצורות שאני רואה בדמיון הן קיימות גם במציאות. יכול להיות שאני רואה את זה בעיניים דרך דמיון, אבל ודאי שהן קיימות במציאות.
יש בדמיון כשאתה יושן, סגרת עיניים וזה, אתה מתערב על
זה.
אבל המציאות הזאת שאתה רואה, מה למשל, איזה מציאות? אני רואה את השולחן הזה במציאות, או במציאות או לא במציאות?
אני רואה אותו בדמיון, אבל אני יודע שהוא קיים גם במציאות.
איך אתה יודע? שאלנו אם באמת אתה יכול לברר לדעת שהוא קיים באמת או לא, מחוץ למדע. זה שהוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו בתוך דמיון, אמרנו, כן, זה שלח קרני אור, זה עשה לי, זה שכל שלי בנה לי בצורה את הדמיון, את הצורה של השולחן הזה. עכשיו אני רואה, אני רוצה גם לנגוע בו, נוגע בו. בסדר, עובד, חולי מלשון לטוב, לא יודע מה. אבל כל זה אני אף פעם לא נגעתי בו, ולא התנגשתי איתו, גם לא ראיתי אותו עצמו, כי רק התנגשתי עם הקרני אור שהוא שלו.
כן, מה הקשר לצורות?
יש כאלה שתי אפשרות, או שמה שאנחנו רואים זה באמת, או שזה העולם ריק, ונשלחים קרנאו מסתם, וזה יוצא לגבי מיצורות.
כן, אז יש כמה דברים, קודם כל זה סתם
הוויכוח... למה הקרן ההורים מחוץ לדרך?
הוויכוח היסודי, שאם אני רואה את העולם, אז אני קודם כל, אני מדבר על המציאות מחוץ לעולם. יותר מזה, מה יותר ריאלי? מה יותר מציאותי? את העולם, את הסוס, מה שאני רואה בדמיון שלי, או מי ששולח קרני אור ועושה אצלי צורה של הסוס?
מישהו שולח.
מישהו שולח, זה, ואותה אני לא יכול לראות, נכון? בא הוא ואומר, ברור, אם אני רואה סוס, אז הוא בטח שקיים. באו הם וטוענים בדיוק הפוך. אם אני רואה איזושהי צורה, כן? אז הוא אומר, זה מה שאני רואה, זה המציאות, ואין חוץ ממנה שום דבר. זה למעשה מה שטוענים, כן? כן? שאין, לא י... כן?
אבל גם עוד אם לתיאוריה הזאת שיש קרני אור ולא רואה את הסוס, אני לא רואה את
הקרני אור
שהוא שולח.
אז הם מניחים שקרני האור באמת הסוס שולח. ולמרות שאני רואה את זה, זה אני בדמיון, אבל זה באמת המציאות, ואז אני זז באותו מציאות, זה באמת מה שיש לנו. ככה הם מניחים.
אבל לא אוכל להם שזה סוס או מישהו אחר.
אכפת להם, בטח, אכפת להם, כי אם זה לא סוס ולא שולחן, לא זה אלא מישהו זה, זה כבר אנחנו מדברים על בורא עולם.
אבל אף אחד לא יכול לגרד את זה אותם צורות של סוס.
אם סוס יכול, אז גם אהרון יכול.
ברור, סוס לא מכוון, זה מישהו אחר מכוון, רוצה שאני רואה כל מיני דברים. יוצא שהסוס עצמו אין, רק אני רואה את הצורה שלו. אבל מי שבאמת ישנו, אני לא רואה אותו, ככה זה יוצא. ויכול להיות הפוך, יש לי תמונה של הסוס, זה בדיוק התמונה מה שהוא קיים בחוץ. מה זה משנה? אני קיבלתי תמונה של הסוס, נכון? לא רואה סוס עצמו, אבל יש לי את התמונה שלו, אז אני יודע שהוא קיים.
הראייה זה לא דבר שהוא מחוץ לטבע. ברור שזה דבר טבעי וחלק מהחושים.
איך שאתה רואה זה מעט?
לא, איך רואה זה כיבוד. זה דבר שמודדים אותו, לא קרן אור, שולחת דברים במוח. זה דבר טבעי.
נו, אז מה?
כל השאלה אם זה סוס שלך או מישהו אחר שלך, מה אכפת?
לא, לא אכפת לך, כשאתה פותר את השאלה הזאת.
למה אתה אגיד את זה בורא עולם?
כן, לא, נכון, נכון. אבל, נכון, אבל אין לי הוכחה, כן, שמה שאני רואה זה באמת המציאות. ואת מי שבאמת שולח את זה, תקרא לזה סוס, מה שאתה רוצה, מי ששולח באמת, אני לא יכול להיפגש איתו, לא יכול לראות אותו. זאת אומרת, הוא קיים מחוץ לעולם שאני רואה אותו. בכל אופן, זה ברור, כי הוא יוצר אצלי את העולם הזה, אז ברור שהוא, מי ששולח קרני אור, הוא כביכול בורא את העולם שלי, את העולם הטבע, בסדר? ואם אני רואה עולם הטבע, אז יש לי הוכחה שיש מישהו מחוץ לאדם שיוצר אצלי את הזה, כן? את העולם, מה שאני רואה. בא אתאים ומניחים, זה הנחה, שהעולם מחוץ לאדם, יש אותו דבר מה שאני רואה, יש גם מחוץ לעולם. פשוט זה כמו תמונה כזאת של המציאות. אבל מי יכול להוכיח את זה? אף אחד לא יכול להוכיח את זה.
אם הסוס באמת שלח את הקרני אור, אז זה אומר שהסוס ברא את העולם.
הוא ברא אצלי את הצורה של עצמו. צורה של עצמו, כן, צורה של עצמו. אפשר להגיד את זה ככה, לא משנה. הוא גרם לי שיש את הצורה של עצמו, נכון? בסדר, לא מדבר על זה, אני מדבר על זה. זה ברור, זה ברור שמחוץ לאדם, כן, ישנה מציאות, זה כשאני רואה את המציאות, אז יש, זה מחוץ לאדם קיימת עוד מציאות שהיא גורמת אצלי את הראייה הזאת, זה ברור, והיא, למרות שאני לא רואה אותה, למרות שהיא לא נמצאת בתוך הטבע שלי, כי הטבע שלי נמצאת בדמיון שלי. אני ראיתי סוס, זה איפה בדמיון שלי, את החפץ הזה, החפץ הזה וזה. מישהו יצר לי את הזה, אז ברור שהוא יותר מציאותי מאשר המראות שאני רואה. ואיתו אני לא יכול להיפגש, איך שלא יהיה. כן? אז זאת אומרת, יש לי עולם שאני רואה בפניי, ויש מישהו שמייצר את העולם הזה, זה. אז זה ברור שזה מחוץ לעולם, יש עוד מחוץ לעולם הזה שיש מציאות. זה מה שאנחנו רוצים לומר. אז לכן, כשהוא בא ואומר, שיש, זה קודם כל ויכוח כללי עם אתאיסט, גם בנקודה הזאת עם סטיבן הוקינג, שברגע שהוא אמר ככה, שאם אין עולם, אין מרחב ואין זמן, אז לא יכולה להיות שום מציאות. הפוך, אנחנו, כל מה שיש זמן ויש מרחב, זה נמצא בדמיון שלי בכל המאורעות שאני רואה. ואם אני רואה את זה, אז בהכרח יש מציאות מחוץ לאדם שיוצרת לי את המציאות.
לא, הזמן זה
לא... זה בדיוק, גם מחוץ לזמן. וגם מחוץ לטבע, מחוץ למרחב, מחוץ לזמן. ברור, כן? אז לכן, זה שאין זמן, זה לא מבטל את המציאות שהיא קיימת מחוץ לזמן. וזה כמו שאמר המלבים, שמחוץ לזה, זה המושג של תפיסה יהודית של בורא עולם, שהוא לא מוגבל. זאת אומרת, זה האינסוף, הוא אינסוף, והוא לא בנוי על חלקים מוגבלים, שזה חלקיקים מוגבלים, שזה אוסף של חלקיקים מוגבלים. זה אמרנו, מציאות כזאת זה דמיונית לגמרי, האינסוף כזה זה דמיוני לא קיים בכלל. האינסוף האמיתי, כמו שזה ביהדות נתפס, זה אינסוף שזה אין גבולות. אין גבולות של מרחב ואין גבולות של הזמן. ואז המציאות האמיתית יש לזה. ואי אפשר לומר שאם אין זמן אז אין בכלל שום דבר לא קיים. בעבודת הלילים לא קיים שום דבר. זה הנחה ראשונה שהניחו קודם כל הניחו שהם רק מה שאני רואה זה מה שקיים. ואם אין העולם אז לא קיים שום דבר. זה כן... זה ההנחה, ומניחים את ההוכחים את ההנחה על סמך ההנחה עצמה, כמו שהסברנו, כן? אז זה נכון שאין, זאת אומרת, זה שהוא הגיע למסקנה שאין זמן, כן? זה טוב מאוד, זה למעשה גישה יהודית, רק אחר כך לומר אם אין זמן אין שום דבר, אין שום דבר בתוך הטבע, אבל יש מציאות מחוץ לטבע שיותר מציאותית מאשר מה שהוא חושב... כן, יותר מציאות מאשר אותה מציאות של הטבע שאנחנו רואים בדמיון שלנו בסופו של דבר. בסדר. תודה רבה.